כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם השמעת מוסיקה קלאסית לתינוקות הופכת אותם לחכמים? האם יש אנשים שלא נהנים ממוסיקה? האם מוסיקה באמת משנה את המוח שלנו? מדוע לוחמים שרים במהלך קרבות? ומדוע מוסיקאים נחשבים לאטרקטיביים, והם באמת נחשבים לאטרקטיביים, נכון?
נכון מאוד.
אז שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן עמית אברון, סליחה, אני מתקן, חוקר מוסיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון, הוא מרצה באוניברסיטה הפתוחה. עם עמית אברון נדבר על הקשר בין מוסיקה למוח שלנו. אתה באופן כללי מרצה בתחום הזה, נכון?
כן, מרצה בתחום הפסיכולוגיה באופן כללי ופסיכולוגיה של המוסיקה באופן פרטי.
ואנחנו נגלה כאן עולמות דברים מרתקים ואולי הפרחת מיתוסים, אבל הרבה מאוד תובנות ועוד עניינים. נעסוק בעוד עניינים. האם ככל שבעל חיים גדול יותר פיזית הוא חי יותר זמן? הרי לוויתן חי כ-200 שנה ואילו עכבר 3 שנים. מחקר חדש שנערך כאן בישראל, באוניברסיטה העברית ובהדסה, קובע שאין קשר בין גודל בעל החיים לתוחלת החיים, אלא יש קשר בין גודל תאים מסוימים לבין תוחלת החיים. זו סתירה של מה שאמר אריסטו לפני כ-2000 שנה, מיד נדבר גם על זה, וגם לראשונה מזה 47 שנה התגלתה משפחה חדשה של חלבוני חישת אור. אל תעבירו ערוץ, אין להיבהל מהמושג הזה. מדובר בחלבונים שרגישים לאור ויודעים מה לעשות עם אור, והתגלתה משפחה חדשה של אותם חלבונים ממש כאן בישראל, אגב בכינרת. בהמשך נשוחח כאן עם אחת החוקרות שערכה את המחקר הזה, מחקר שנערך בשיתוף עם חוקרים מארצות הברית ומיפן, וגם תושבים במושב עין ורד שבשרון טוענים כי צבוע משוטט ביישוב ומסכן את התושבים. מיד נבין האם הצבוע הוא באמת מסוכן ומה אפשר לעשות. נזכיר שצבוע הוא חיה הנמצאת בסכנת החדה באזור שלנו ומוגדרת בחוק הישראלי כחיית בר מוגנת, ולכן אסור לפגוע בצבוע. בצבוע, וגם נדבר עם המלחין והמנצח פרופסור משה זורמן שיהיה איתנו בפינה. במסגרת הפינה אתם שואלים בקתדרה למוסיקה עונה, העורך והמפיק שלנו רז חסון, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון, האפליקציה כאן אודי, כאן עוד. היישומון הוא חינמי לגמרי כמובן, אפשר להוריד אותו חינם בחנות האפליקציות, וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. עד כאן אני. מכאן המומחה שלנו לענייני סאונד, עמית אברון. קודם כל נתחיל מהשאלה, אתה יודע מה, דווקא לא נתחיל מהטריוויאלי. האם יש אנשים שלא נהנים ממוזיקה? הרי אני מכיר אנשים שאומרים, מוזיקה זה החיים, בלי מוזיקה נמות.
אז נכון.
כמו די-ג'יי מקלר.
לא, די-ג'יי מקלר הוא לא אחד מהאנשים שלא נהנה ממוזיקה, אבל יש...
הוא כבר עושה, איך קוראים? הסקרצ'ים. אה, כן, אוקיי.
5% באוכלוסייה מתאפיינים במה שנקרא אמיוזיה, חוסר מוזיקליות. פשוט זה חוסר ומיוזיה זה מוזיקליות.
אולי אני דרסתי את הנתון, 5%.
5% באוכלוסייה.
וואו,
כן,
זה
די הרבה, כן. הם כמובן לא יכריזו בגאון, אנחנו שונאים מוזיקה, כי זו תופעה שנחשבת אולי קצת חריגה.
כן, זה לא סקסי, לא.
אנחנו נראה בהמשך שאזור השמיעה שלהם במוח, יש לו חיבוריות או קישוריות ממש נמוכה לאזור הרגשות במוח שלהם.
זאת אומרת שלאחרים...
קצת קישוריות לאחרים, לאדם הנורמלי, יש קישוריות מאוד טובה בין אזורי שמיעה לאזורי תגמול והנאה במוח.
וואו, אז אתה כבר חושף חלק מהעניינים שאנחנו אמורים לדבר עליהם. מוזיקה מייצרת ממש תגמול הנאה.
ממש תגמול הנאה, חומר שנקרא דופמין, שהוא מוכר בהקשרים אחרים.
די.
של הנאה משוקולד וממסאז' טוב, או בכלל מדברים נעימים. מופרש גם כשאנחנו שומעים מוזיקה שמענגת אותנו.
זאת אומרת שבמקום לשלם במרכאות את מחיר הקלוריות של שוקולד כדי לשחרר דופמין במוח, אני יכול לשמוע שיר?
כן, אבל אז תישאר רעב.
אז אני גם אוכל, כן, אני אשלב. די, אוקיי.
Okay. ממש ככה. אז האנשים האלה מהמיוזיה הם באמת, אתה תראה אותם במקלה בכיתה ד', אתה יודע, המורה למוזיקה תשלוף אותם החוצה.
כן, כי הם מזייפו. הם, מזייפים,
הם
כן.
גם לא מודעים לזה. חוש הקצב שלהם גם לא משהו בדרך כלל, וזה מרקדו גרוע מאוד. אבל זה לא ליקוי רגשי כללי, אין להם בעיה להבין ספר טוב או סרט טוב, פשוט מוזיקה מבחינתם זה כמו שעיוור צבעים ינסה להבין תמונה שיש בה גוונים שונים של סגול או כחול.
אי אפשר להאשים אותם.
אי אפשר להאשים אותם, זה גנטי.
5%.
זה עובר במשפחות, זה משפחות של המיוזים.
וואו.
וזה גם בלתי ניתן לשינוי, זה מופיע מגיל די מוקדם, ולא ניתן לאמן את היכולת הזאת.
טוב, אז אולי בהמשך לדברים האלה, שאלת השאלות היא, האם מוסיקה באמת משנה משהו פיזי במוח? היא משנה את המוח? או שזה, אם אמרת שזה, ששמיעת מוסיקה גורמת לשחרור דופמין, אז משהו משתנה במוח.
כן, אז בוא נתחיל אולי ממש בחלק הפרימיטיבי, המולד, הבסיסי ביותר במוח, שזה האזורים הנמוכים, התחתונים, יש כאן, כמו שאתה רואה, מוח נחמד באולפן.
כן, אז אנחנו נתאר למאזינים מה שאני רואה כאן, זה פשוט דגם של מוח צבעוני, שיש למטה אני רואה חלקים שנראים כמו... כמו התספורת של דרקולה.
זהו, אז החלק הירוק הזה, המפוטל והמקובץ, שיושב בעצם איפה שאתה שם את הקרית בלילה, בראש, נקרא הצרבלום, המוח הקטן.
נמצא ממש
מאחורה. כן, מאחורה ולמטה. הוא חלק מאוד פרימיטיבי, הוא הכוונה מולד ולא משתנה הרבה מלידה, והוא מגיב טוב לקצב. כלומר, ברגע שיש איזשהו שיר, כמו שיר קצבי, תחשוב על שיר קצבי, Staying Alive, או... שירים כאלו.
אני מיד די-ג'יי מקלר מארגן את Staying Alive, לא לרקוד די-ג'יי מקלר, אלא להשיג את השיר. זאת אומרת, הוא ישר רוקד. אבל ראית, זה גורם לעצם הזיכרון.
נכון, אז מוזיקה וזיכרון יהיה הנושא הבא שלנו, אבל ברגע שנשמע משהו קצבי, ריתמי כזה, סדרתי, אז הסרבלום מגיב ממש בזרמים חשמליים בדיוק באותו מקצב. העניין הוא שהסרבלום הוא חלק מהמערכת התנועתית שלנו, המוטורית. אז מצד אחד, הסרבלום קשוב לעולם החיצוני ולקצב, מצד שני הוא משדר את הקצב הזה בצורה של אותות חשמליים לידיים ולרגליים.
ואפשר
לך לרקוד.
רגע, השאלה המתבקשת היא כמובן, מה היתרון, לא אשאל למה, אלא מה היתרון האבולוציוני בכך שיש לנו רכיב שרק שומע קצב וכבר מניע את הגוף?
כי אנחנו כבני אדם פועלים ביחד. תחשוב על צבא שצועד ביחד, תחשוב על אפילו רגל ימין מול רגל שמאל שלך. הן חייבות להיות מתואמות. אפילו הנשימה שלנו היא קצבית. כלומר, יש משהו שמסנכן את הקצב הפנימי של הפעולות של הגוף שלנו, שלנו יחסית לעצמנו וגם שלנו יחסית לאחרים, מאפשר לנו לפעול כקבוצות גדולות.
אנחנו זקוקים לסינכרון הטבעי הזה.
כן. אז הוא נעשה בין השאר על ידי החלק הזה שנקרא הצרבלום, ואתה תראה תינוקות שעוד לא יודעים לדבר אפילו, עוד לא יודעים להגיד בא 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 גא גא גא, אבל הם זזים לפי הקצב, מוחאים כפיים, ואני מכיר אפילו תינוק בן שנה שמוחא כפיים למכונת כביסה.
למכונת כביסה?
ז'ן, ז'ן, ז'ן. פעם בשנייה.
כבר מדרון חלקלק של... זה כבר... הוא שייך לקצה ההורית של תינוקות.
אז חוש קצב זה משהו כל כך בסיסי, כל כך... כולם אוהבים לרקוד, כולם אוהבים למזוז.
אבל עכשיו אנחנו מבינים שמדובר בכלל במשהו שהוא לא נשלט כמעט.
ממש ככה, כן. אז אתה אפילו לא יודע מה זאת מוזיקה, עוד לא מסוגל להוציא קול מהפה בגיל שנה. חצי שנה אפילו תינוקות זזים לפי הקצב.
כי היה בזה יתרון אבולוציוני.
יש בזה יתרון אבולוציוני, לסנכרן את האיברים שלנו, וגם לסנכרן בין קבוצות גדולות של אנשים.
וואו.
ולכן צבאות, אם היית מסתכל על תמונות של צבא מלפני 100-200 שנה, מי צועד בראש הגדוד?
תינוק עם מכונת כביסה.
תינוק עם מכונת כביסה, אבל מתופף, חצוצרן.
נכון.
נכון, מוזיקאים. הם גם חוטפים את הכדורים ראשונים כנראה, אז...
אני יודע שהיו צבאות שבאמת יצאו ממש עם כלי נגינה
ממש
לשטח.
ככה,
נכון, כן. גם סקוטים תמיד יש חמת נכון. חללים, אנשים שמנגנים ונטבחים תוך כדי.
עד היום אני חושב שתסבור את צהל ותסבור את מחבי אש, זה שריד של הדברים האלו.
נכון, אבל הם לא יוצאים לקרבות לשמחתנו, לא?
אני מקווה שלא, כן.
מה יש לעשות שם עם פה?
אגב, אפרופו סאונד, חומות יריחו קרסו בגלל, לפחות לפי המיתוס, או לפי הסיפור התנכי, בגלל שהרבה אנשים תקעו בשופרות בו זמנית.
כן, אבל זה כבר עניין אחר, אני משער, נכון?
עניין גם שהוא כנראה קצת מופרך. אפשר לשבור כוס עם צעקה, אבל לא חומה.
ממה החומה הייתה עשויה וכמה שופרות?
זכוכית מאוד עדינה.
כן, אני בטוח. אוקיי, אז אמרת שמוסיקה לא רק משנה את המוח, הוא מעורר את שחרור של דופמין, נכון?
נכון.
אותו חומר שגורם לנו לעונג. יש לנו רכיב פרימיטיבי במוח, שאחראי, כמעט בלי שנתכוון, או זה ממש עוקף את מערכת, את הרציונל שלנו.
ממש ככה, מעבר לחשיבה כן. ומעבר למכוונות שלנו,
שומע...
אנחנו מגיבים למוזיקה.
קצב הגוף זזים. ישר זז. בהתאם, ויש לזה יתרון אבולוציוני. כן. עכשיו, אתה יודע מה? אז אני כבר רוצה ממך את שאלת השאלות, את תשובתך לשאלת השאלות. האם נכון לי... להשמיע מוסיקה לתינוק שנולד, מוסיקה קלאסית, הרי מדברים תמיד על זה, שאם משמיעים מוצרט ובח, אז זה כמובן הופך את הילדים, את התינוקות, לגאונים, בניגוד למוסיקה אחרת, לא חשוב שמות, שהופכת אותם ללא לא חכמים.
אז יש את התשובה הקצרה, אם מוסיקה קלאסית עוזרת לאינטליגנציה של התינוק, התשובה הקצרה היא לא.
מה? אוי, לא נתקו את התינוק מהמוסיקה.
החלפה על המוצר שקנית.
זאת אומרת שמוסיקה, אין משהו אולי במורכבות, תמיד הטענה היא ש...
אז עכשיו התשובה הארוכה מגיעה, והיא אומרת דבר כזה. זה נכון שמוזיקה מעוררת ומענגת ומפעילה ומרקידה את התינוק, וזה חשוב להשמיע מוזיקה. אגב, חשוב להשמיע מוזיקה מתרבויות שונות, כדי שהתינוק ייחשף בגיל צעיר לשפות במרכאות השונות של המוזיקות השונות.
ולא רק קצב אחד...
בדיוק, שלא יגיד בגיל 30-40 שהמוזיקה הודית או ערבית נשמעת לו כמו זיוף או הוא לא מבין אותה. כדאי להשמיע סולמות שונים.
נכון, אגב, שמי ששמע מוזיקה ערבית בילדותו, זה נשמע לו כיף.
נשמע לו טוב.
נכון.
לעומת זאת, להורים שלי זה נשמע כמו איזשהו זיוף נוראי והם לא יכולים לשמוע את זה.
וזהו, אנחנו גדלנו על גם קצת מוזיקה ערבית פה ושם, בסרט ערבי וכולי. בהחלט. נשמע לנו טבעי, נכון?
עכשיו, בוא נגיע למוצרט עצמו. אז כל אדם שקונה מוצר כזה של מוזיקה קלאסית לתינוק מצפה שמאחורי זה יעמוד איזה מחקר רציני שבדק השפעה של מוזיקה קלאסית על מוח של תינוקות.
אני חושב שמי שקונה דבר כזה מצפה למנגנון שיווק מתוחכם.
אז זה מנגנון מאוד מתוחכם, כי ניסוי מוצרט המקורי לא נערך על ילדים בכלל, אלא על מבוגרים.
אוקיי.
והוא לא בדק את המוח, כי הוא נערך ב-1993, וב-1993 לא היו אמצעי הדמיה מתוחכמים יותר מדי. זהו ניסוי התנהגותי שבו אנשים ששמעו מוזיקה מהירה, ואני מדגיש מהירה של מוצרט, והיא נמצאת איתנו כאן, אם אפשר לשמיע את...
מיד די-ג'יי מקלר,
מוצרט
הוא עדיין רוקד staying alive, אז בואו נשחרר אותו מה...
כן.
YMCA, הנה.
אם אפשר לשמוע את מוצרט.
זה מוצרט המהיר? לא שאני לא טועה. אתה לא שומע? טוען שהוא לא שומע, אני שומע. אתה רוצה להחליף אולי אוזניות, לאוזניות של המוח, כי המוח פה לא פעיל. זה רק דגם. הנה. שומע? הנה. דווקא את האוזניות הטובות הוא שם על הפרופס. אוקיי.
וואו. עכשיו אני כבר מרגיש יותר אינטליגנטי.
אמת, אבל זה גורם כן להתנסה על אחרים.
בוא נגיד ככה שזה נעים, זה נחמד. מוצרט עצמו היה גאון.
זה גם נשמע טוב.
בוא נבדוק אם זה משפיע על האינטליגנציה. אז סטודנטים מבוגרים בני 24 במוצע שמעו את המוזיקה הזאת כ-20 דקות, ומיד אחרי זה ביצעו מבחן אינטליגנציה מאוד ספציפי, בדיוק, שהוא כמו טטריס כזה, מבחן מרחבי, מבחן צורתי, להגיד מה התבנית הבאה בתור.
אוקיי.
מבחן מטריצות, צורות כזה. עכשיו, קבוצה אחרת של סטודנטים מאותו גיל שמעה קלטת להיפנוזה. אתה רגוע, אתה עצום את העיניים, שמש הסתיו קופחת על עיניך וכן הלאה. מי ביצע יותר טוב את המבחן שהוא נמדד על פי מהירות ומקבל ניקוד על פי מהירות? האם אנשים ששמעו את המוצרט המהיר או קלטת היפנוזה?
שאלה טובה, פתאום בא לי לומר שאלה שהרגיעו אותם לפני.
לא, האלה שהיו רגועים היו מאוד מאוד...
לידבק,
אה, כן, אוקיי. מאוד לידבק, מאוד לא רגועים.
ומי ששמע המוצרט?
וקבוצת המוצרט הייתה מאוד מעוררת, נמרצת, אבל לא בגלל המוצרטיות שבמוזיקה, אלא בגלל המהירות של המוזיקה. ולכן הם פתרו את החידה המרחבית יותר טוב.
רגע, אבל כשאני משמיע לתינוק מוזיקה, האם זה לא מייצר קשרים בין הנוירונים במוח... גורם לו להבחין יותר בין ניואנסים מוזיקה קלאסית, כי יש שם הרבה מאוד רבדים, הרבה מאוד קולות.
ייתכן שכן, מעולם, שוב, לא נבדק מוח של תינוקות עם מוצרט, גם קשה מאוד להכניס תינוק בין כמה חודשים ל-MRI או FMRI, למכשיר הדמיה מוחית. בכל מקרה, אפקט מוצרט הוא אפקט של המרצה, מהירות, על סטודנטים מבוגרים. לא נבדק המוח, לא נבדק
הילדים. זאת אומרת, אם יש לי ילד שהוא סטודנט מבוגר... לפני מבחן, כן לרכוש לו מוצרט.
עכשיו, רק כדי להוכיח שלא מדובר במוצרט פרסה, השמיעו גם מוזיקה מהירה אחרת, זה היה במקרה בלר, להקה בריטית.
כן.
מאוד קצבית נמרצת, ואופס, גם הציונים של האנשים ששמעו בלר עלו יחסית לקבוצת ההיפנוזה והשקט, אז לא מדובר כאן בכלל בז'אנר ספציפי.
כמה דבר ונהיה מוצרט לא עוזר לתינוקות שלנו להפוך להיות חכמים יותר.
לא, הם יכירו יותר את מוצרט ויהנו מהמוזיקה, אבל אינטליגנטים בוודאי שלא. אלא מה, שמושל ג'ורג'יה בשנות ה-90 החליט שכל תינוק שנולד במדינה מקבל קלטת או דיסק במקרה הזה עם מוצרט ובח. כי הוא, אנשים באמת מאמינים שהשמעה של שעה ביום
לא שזה... זה לא רע, יש יצירות נהדרות, כן?
לא, לא, אני, שוב, אני מסייג את העניין ואומר שמוזיקה היא טובה.
גם אי אפשר להשאים את בח ואת מוצרט ברצון לגרידיות של תמלוגים, אז הכל לא. טוב.
אז בכל מקרה, אפקט מוצרט הוא אפקט המרצה שאנחנו רואים אותו. אני גם עושה ספונג'ה יותר מהר כשהמוזיקה היא נמרצת ברקע.
כן, נכון.
עניין של אינטליגנציה ספונג'ה.
אגב, זה באמת מסקרן, האם מוזיקה נמרצת גורמת לך לנהוג במהירות יותר, או כי אתה יודע, מוסיקה מייצרת איזה אפקט של לחץ, אני משער, לא?
חברת ביטוח נהיגה בריטית עשתה מחקר, מהי המוזיקה שגורמת להכי הרבה תאונות דרכים?
כן.
אז מסתבר שהנהיגים הכי זהירים שמו מוזיקה קלאסית או שקט, והנהיגים הכי פרועים שמו באמת רוק, וגם ג'אז, מעניין, אבל ג'אז.
טוב, ג'אז מעצבים, שאתה שומע, אתה ישר נוהג לא בסדר.
הוא הסחת הדעת, כן.
ממש, אתה לא צופה את האקורד הבא.
אז הפרמיות על הביטוח רכב שלך יהיה לפי הז'אנר המוזיקלי.
מצחיק מאוד. אריסטו, הפילוסוף היווני, טען שבעלי חיים גדולים יותר, חיים יותר זמן, מעריכים חיים. זאת אומרת שיש קשר בין גודל בעל החיים לתוחלת החיים שלו. שימו לב, מחקר חדש שהתפרסם בכתב העת המדעי Developmental Cell, לפיו טוען שתוחלת החיים קשורה דווקא לגודל של תאים מסוימים בגוף, ולא לגודל של הגוף עצמו. המחקר נערך בהנחיית פרופסור יובל דור ופרופסור מולי בן ססון, בשיתוף פעולה עם חוקרים מרחבי העולם. ומישראל כמובן, שלום לפרופסור יובל דור, חוקר ומרצה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בהדסה, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז בוא ספר לנו מה גיליתם במחקר, מה הם אותם תאים שהם אלה שאיכשהו קשורים לתוחלת החיים.
כן, אז המחקר שלנו קודם כל התחיל משאלה מאוד בסיסית באמת בביולוגיה, איך איברי הגוף שלנו גדלים. משהו מאוד ספציפי, האם האיברים שלנו כשהם גדלים בחיים הבוגרים, האם הם גדלים על ידי עלייה במספר של התאים באיבר, או על ידי עלייה בגודל של התאים?
שאלה טובה.
כן, ואנחנו התמקדנו בלבלב, פנקריאס, שזה האיבר שבו אנחנו עוסקים במעבדה. והממצא המפתיע לפני כמה שנים של דוקטור שירה אנזי, שהיא הייתה פוסט דוקטורטית במעבדה, היה שבחרסינים, בחברים ובחולדות, מסתבר שהלבלב גדל מענקות לבגרות, בעיקר על ידי עלייה בגודל של התאים.
זאת אומרת, לא במספר התאים, אלא בגודל של התאים הקיימים.
נכון, נכון, okay. בעיקר ככה. אבל זה היה מעניין, זה מפתיע. ואז אנחנו הסתכלנו בחומר מבני אדם. ושם מצאנו שאין הבדל בגודל של התאים בין תינוקות למבוגרים. כלומר, הגדילה מאוד גדולה של הלבלב, כמו כל עברי גופנו בבני אדם, היא מבססת על מנגנון שונה, שבו יש עלייה במספר של התאים. כן, אז יש הבדל מאוד גדול בין עכברים לאנשים. ואז החלק המעניין של העבודה היה, כי ניסינו להבין את המשמעות של ההבדלים האלה, במנגנון של הגדילה של הלבלב בין שני המינים. ואז עשינו משהו שקצת חריג בשביל ביולוגים מולקולריים כמונו. אנחנו יצאנו מהמעבדה ופנינו לדוקטור אביטל פז, שהיא וטרינרית בגן החיות התנכי. וויטל שלחה לנו דוגמאות של רקמת לבלב מהרבה יונקים שמתו מיטה טבעית בגן החיות, מפסמונים ועד ג'ירפה, בסך הכל 24 מינים של יונקים, ואנחנו בכולם מדדנו את הגודל של התאים בלבלבים. גם קיבלנו דוגמאות מבית החולים הווטרינרי בית דגן ומאוד כל מיני מעבדות בארץ ובעולם. ואז הגיע הממצא באמת מפתיע השני. שם מה שראינו שהייתה קורלציה או מתאם שלילי בין גודל התאים בלבלב, ובין תוחלת החיים של בעל החיים. למשל, לפסמונים או לחדפים, שזה חיות שחיות בערך 3 שנים.
אלה יונקים, נכון?
נכון. עשינו זה רק על יונקים. יונקים קטנים מאוד, הם חיים בערך 3 שנים, ולהם גילינו שיש תאים ממש ענקיים בלבלב. לעומת זאת, חיות כמו יונקים שחיים הרבה שנים, עשרות שנים, כמו למשל בני אדם, ג'ירפות, אבל גם יונקים קטנים שחיים הרבה זמן, כמו למשל עטלפים, לבעלי החיים האלה מצאנו שבלבלב יש תאים קטנים מאוד. זה היה מפתיע, זה נורא מעניין. זה ליבת הממצא, זאת אומרת, מתאם הפוך בין כמה תאים בלבלב גדולים לבין מה משך החיים, תוחלת החיים של אותו אורגניזם. נראה שזה גם לא ספציפי לגמרי ללבלב, כי מצאנו גם שגם בבלוטות הרוק, נראה שגם באיברים אחרים התופעה הזאת קיימת. זה היה... כן.
וזו סתירה בהכרח של האינטואיציה אולי, מה שהפך כבר להיות אינטואיציה, שככל שבעל החיים גדול יותר, כך הוא חי יותר זמן?
זה נכון שהמתאם הזה קיים, אבל המתאם של גודל התאים נראה יותר חזק, ויש חיות שמדגימות את זה, למשל, החולד העיוור, שזה חיה דמוית חולדה, שדווקא חיה בארץ, וחוקרים אותה בארץ, בגודל כמו של חולדה, אבל היא חיה 30-40 שנה. כן, אז שם הגודל החיה הזה, אורך חיים שונה לגמרי, ואנחנו חושבים שאכן גודל התאים מתאים לרעיון הזה. זאת אומרת, לחולדה יש תאים גדולים, ולכל עד העיוור שחי המון שנים, יש תאים קטנטנים. ויש לנו עוד דוגמאות לעניין הזה, שמראות שהמתאם בין גודל התאים למשך החיים, נראה שהוא מאוד 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 חזק. כמובן יש שאלה, מה המשמעות של הממצא הזה, זאת אומרת, למה זה ככה? וכאן, טיפה, טיפה, גלישה לספקולציה, אנחנו משערים שמינים שונים של בעלי חיים בחרו במרכאות באסטרטגיות שונות של גדילה. הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא שמי שעושה שימוש בהגדלה של תאים במהלך הגדילה שלו אחרי הלידה, זה אורגניזם שיכול לצמוח מהר מאוד. למשל, עכבר. עכבר מגיע לבגרות מינית, לגודל סופי תוך חודשיים. למהירות כמובן יש יתרון, אבל אולי יש גם מחיר. דברים שמבוססים על תאים ענקיים יהיו יותר רגישים לנזקים והזדקנו מהר יותר. לעומת זאת, מינים אחרים כמו בני אדם מתבססים על עלייה במספר התאים בלבד באמצעות חלוקות. זה מביא לגדילה הרבה יותר איטית, 20 שנה במקרה שלנו. משערים שהרווח הוא הזדקנות הרבה יותר איטית ותוחלת חיים ארוכה יותר.
זאת אומרת שהיה מדובר בעצם בסוג של בחירה במרכאות, כמובן אבולוציונית, אתה מרוויח משהו מהגדילה המהירה באמצעות התנפחות של תאים או גדילה של תא אחד, אבל אתה מפסיד את משך הזמן שהגוף הזה...
נכון, הדבר הזה, אנחנו משערים שהדבר הזה גורם לפגיעות רבה יותר של של התאים ושל האיברים לנזקים שמצטברים במהלך החיים, ולכן המחיר הוא הזדקנות, ויש פערים, יש הבדלים ענקיים בתוחלת החיים בין יונקים שונים, זה משך חיים שבכמעט שני סדרי גודל, מבערך שנה, שנתיים, עד משהו, עד יותר מבני השנה. אז לדבר הזה יש השלכות מאוד גדולות. כמובן צריך כן לסייג שבינתיים מה שמצאנו זה כמובן קורלציה ולא הוכחה של סיבתיות. זאת אומרת, יכול להיות שאכן הגודל קובע, אבל יכול להיות שגם גודל התאים הוא בעצמו רק משקף איזו תכונה אחרת, היסטורית, שהיא זאת שקובעת גם את גודל התאים וגם את משך החיים, וזה מה שאנחנו מתכוונים לחקור.
כן, זה משהו ששווה להזכיר למאזינים, שלא תמיד כשיש התאמה ונראה לנו שיש קשר, יש התאמה, אבל זה לא אומר שיש קשר סיבתי של נביאה. של
נכון,
דבר
נכון,
אחד מאחר.
נכון, אבל הקשר הסיבתי הוא מרתק. זה נורא מעניין, זה נורא כיף, ולמצוא אותו.
אולי אני אנצל את העובדה שאנחנו מדברים איתך, אולי בגוף האדם, האם יש איבר פנימי או חיצוני שגדל רק בהתנפחות או גדילה של התאים, או שכל התאים, האיברים גדלים בצורה של תוספת תאים?
אז זו שאלה טובה. אז יש גם ככה וגם ככה. בוא נגיד, הדוגמה הקלאסית של משהו שגדל באמצעות גדילה של מספר התאים בלבד, נגיד מערכת הדם שלנו, שיש יותר ויותר תאים ככל שאתה גדל. כן. הדוגמה המאוד ברורה לאיבר שגדל באמצעות גדילה של תאים זה הלב. הלב, יש חלוקה של תאים בלב ממש עד הלידה, והעלייה בגודל של הלב מתינוק עד לאדם בוגר היא כמעט אך ורק באמצעות גדילה של תאי הלב.
איי, וואו.
גם במוח זה ככה, כן, הגדילה במוח של מתינוק לבוגר, באמצעות גדילה של הנוירונים, ולא באמצעות חלוקה שלהם, אין לנו חלוקה של נוירונים ותאי לב בחיים הבוגרים, ויש עוד דוגמאות כאלה, כך שבתוך הגוף דברים שונים מתנהגים באופן שונה. מה שהיה מפתיע כאן זה הקשר, זה שההבדל בין מינים שונים של יונקים, שהפתיע אותנו, והקשר שלו לתוחלת החיים.
טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור יובל דור, חוקר ומרצה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בהדסה. תודה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
וואו, זה היה מרתק. ואנחנו חוזרים לעסוק במוסיקה, והדרך שבה המוסיקה משפיעה על המוח שלנו. טוב, נמצא איתנו כאן חוקר המוסיקה עמית אברון, חוקר מוסיקה ומוח מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון, ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. אנחנו שמענו אגב את השיר, שוב אני אשתמש בביטוי שהשתמשו בו ברשת ג' בשנות ה-80, לדעתי זה השיר שהיה במקום הראשון במצעד של 84, אני זוכר את זה. לא, לדעתי 84.
85.
בוא נתערב ש-84. אני בודק עכשיו, אני זוכר את זה, ישבתי עם קלטת כזאת של 120 דקות, עם טייפ והקלטתי וזה השיר הראשון, אגב, השיר במקום השני היה Big in Japan.
של אלפא ויל.
נכון, אבל אתה אומר שזה 85 ואני אומר 84.
יותר חשוב, מה המוזיקה הזאת גרמה לך?
לא, אתה תראה, ההתערבות הזו היא החשובה בתוכנית, כמה דבר ונהיה. אני מיד בודק. אז רגע, למה השיר הזה מעורר בי אסוציאציות של ריקודי סלואו בכיתה, של הרצון של לרקוד עם מישהי, וכמובן זה לא קרה.
זה לא קרה גם לי. כן.
שרתי עד גיל 40.
אז במחקר מאוד מעניין, לפני כשנתיים הושיבו אנשים מול מוזיקה נוסטלגית, שקשורה לגילי הנאורים והילדות שלהם, מול מוזיקה שלא עשתה להם רגשות נוסטלגיים, ומסתבר שהמוזיקה הנוסטלגית מפעילה אזורים נרחבים ביותר במרכז המוח, העונה המצחית, האמצעית, מה שנקרא המערכת הלימבית, האזור הרגשי של המוח, ויש מוזיקה שפשוט מחוברת לך אוטומטית לרגשות ולנוסטלגיה, לזיכרון. אגב, זאת הסיבה שאפשר לעבוד עם מוזיקה שכזאת בהפרעת האלצהיימר, במחלת האלצהיימר.
זאת אומרת שמה, משמיעים לאנשים מוזיקה מילדותם וכו'?
חשוב להשמיע מגיל 10 עד 25, מה שנקרא גבעת ההיזכרות. כלומר, זו התקופה שהזיכרונות שלנו נחרטים בצורה דרמטית יותר מגילאים אחרים.
בוא נדבר לרגע על הגבעה הזו, כי זה משהו מאוד מהותי.
כן, זה אומר שהטעם המוזיקלי שלנו נקבע בערך בגיל הנעורים עד גיל ה-20 המוקדם, וקשה לראות אדם בן 60 שפתאום משנה את טעמו המוזיקלי. בדרך כלל אנחנו נצמדים לגיבורי התרבות שלנו מגיל 15 עד 25, בין אם זה סרטים, ספרים, אבל בעיקר במוזיקה. ואם אתה רוצה לעורר אדם בן 80 שהוא שקוע עמוק באלצהיימר, תשמיע לו, תחשב את הגיל שלו, או הגיל שלו פחות, השנה פחות הגיל שלו, תגיע לגיל 25, 20, תשמיעו לו את המוזיקה הרלוונטית ותראה שממש העיניים שלו מתעוררות.
רגע, אז אתה רוצה לומר לי שהסיבה שבדרך כלל אנשים מבוגרים אומרים, פעם המוזיקה הייתה מוזיקה והיום הכל זבל, זה לא כי היום הכל זבל, אלא כי אחת, הם אנשים נרגנים ומבוגרים.
נכון.
שתיים, כי יש גבעת היזכרות, כפי שאתה אומר, באזור גיל 10 עד 25, אמרת משהו כזה, שם מתקבע הטעם המוזיקלי.
הטעם שלנו לא רק המוזיקלי, אלא בכלל, כל ההשפעות החיוניות החשובות בחיים שלנו, תרבותיות.
כולל סרטים, אתה אומר?
סרטים, רעיונות, אפילו זהות פוליטית.
כן, אני משער שגם פרספקטיבה קומית, למשל ההומור, מתגבש.
מונטי פייתון בשבילי. מתי נחשפתי?
נכון, אני לגמרי, גם אצלי זה כל מיני דברים בריטים כאלה ששחרו בערוץ הראשון דאז וכולי.
ממש ככה.
מעניין מאוד.
אז זה ממש גם מפעיל אזורים אחרים במוח. המוזיקה הנוסטלגית מעוררת הרבה יותר את מה שנקרא המערכת הלימבית, ששם מופרש באמת כל הדופמין הזה שעוד נדבר עליו, שהוא גורם לנו לתחושות של רגש, כמיהה, ערגה, נוסטלגיה.
וואו. תגיד, זה אומר שאם דופמין מופרש כתוצאה משמיעת מוזיקה, האם זה אומר שמוזיקה היא סוג של משכך כאב או משככת כאב? כשרע לי ואני שומע מוזיקה, הכאב ממש נרגע כאילו בלעתי כדור?
זהו, אז כאן מדובר על חומר אחר שנקרא אנדורפינים. אנדורפינים הם משככי הכאבים הטבעיים של הגוף שלנו.
אוקיי.
ובאמת, כשהמוזיקה מענגת אותך, אז מופרשים אנדורפינים.
גם זה מופרש.
ממש ככה, שני חומרים חשובים. גם הדופמין של העונג וגם האנדורפין של שיקוך הכאבים. בדקו את זה על מקלות. הכאיבו להם לפני השירה במקלה ואחרי השירה במקלה.
ניסוי שנעשה באופן טבעי.
ניסוי קצת לא אתי כזה, כן? אז איך מכאיבים לזמרים במקלה? מנפחים מד לחץ דם ידני. עוד ועוד ועוד ועוד. מודדים את המילימטר כספית, עד שבן אדם אומר, די, תפסיק. ומסתבר שאחרי שירה של שעה, האנשים היו הרבה יותר סבילים לכאב מאשר אותם אנשים לפני השירה במקלה. כלומר, מוזיקה היא ממש משככת כאבים, ומצאו גם לאחרונה שאפשר להוריד את חומרי ההרדמה או הטשטוש ב-30% כאשר אתה שומע.
זאת אומרת, אני יכול לגמרי לנתח אדם בהשפעת מוזיקה, זה יהיה אפקטיבי לא פחות מאשר חומר ההרדמה.
אולי קצת פחות, אבל זה יכול בהחלט להוריד את הכמות.
בוא נגזים עליו.
כן, בדיוק.
שורת ואחרת. ממש ככה. איך נתחרה במחיית הרייטינג וזה. אתה אומר שאפשר לעשות ניתוח בלי הרדמה, רק עם שירים. תודה בום. וזהו, ניתוח לב פתוח, בלי הרדמה.
חשוב מאוד שבכל ההשפעות שאנחנו מדברים עליהן, הפסיכולוגיות, שהמוזיקה תתאים לטעם האישי של הבן אדם. אתה לא תכפה על הבן אדם ותגידו, כך מוצרט לשפעת, כך אביב גפן, אני יודע מה, לניתוח. זה לא עובד ככה. כל בן אדם עם המוזיקה האהובה עליו.
כן, וואו. טוב, זה היה מרתק, והנה אנחנו מעדכנים שהמצעד, אתה רואה, 84.
אוי. שלחתי גלויה לשנה הלא נכונה.
זה פשוט המצעד היחיד ששמעתי בחיי. זה לא חוכמה, זה לא שאני מכיר עוד. זאת אומרת, סתם נפלת על היחיד שהקלטתי בקלטת של TDK כזאת של...
בוא נראה אם הזיכרון שלי טוב. מספר 20, I want to break free של קווין?
לא. לא.
אז אולי זה גירשת ג'.
לא, לא, זה לא היה בכלל במצעד הזה. אתה...
יש לי איזה מיקס כנראה במוח בין 84 ל-85.
אתה צריך לשמוע מוזיקה להירגע מהבושה וחרפה
שלך. אוי, אוי.
אוקיי, אנחנו נשמע איזה שיר גם הוא מהמצעד של 84, בבקשה. לא, זה מצעד של 10 שנים אחורה. חוקר המוזיקה והמוח, עמית אברון, מה יש בשיר הזה שבאמת הקצב שלו, שמע, יש הרבה שירים שיש להם קצב, הקצב, מה זה? זה רוק רגיל כזה, אבל איך זה כזה מושך אותנו לזוז, ולמה זה כזה גרוב עם הגרובי?
בדיוק, הקצב קודם כל הוא מאוד מאוד מפורש, יש כאן בסטופים, 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 קצב מאוד פשוט, מאוד מפורש, גורם לנו לזוז.
אבל בשיר הזה הוא...
והקצב הוא 100, הוא בדיוק 100.
מה זה
100 מה? 100 ביטס פר מינט, כלומר 100 פעימות בדקה.
די, BPM, די.
וההמלצה של מגן דוד, אגב, שאתה עושה החייאה לאדם, עיסוי לב, זה 100 פעמים ללחוץ לו לב בדקה.
לשיר Staying Alive, וגם כמובן שיש משמעות למילים, אתה רוצה שישאר בחיים כמובן.
זהו, אבל אתה לא צריך לשיר שיר על מוות, אלא שיר על חיים, אתה שואל
לו. בניגוד לעשרות המקרים של אנשים שהנשימו אותם לצלילי טודו בום.
כן, אז אלו עם ה-Staying Alive חד משמעית שרדו יותר.
אוקיי, וואו, טוב, זה מרתק.
100 פעמים בדקה.
אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לאורח במושב עין ורד שבשרון. תושבים במושב עין ורד טוענים שצבוע משוטט ברחבי המושב ומסכן את התושבים. לטענת כמה מהמתלוננים, הצבוע כבר טרף כלב של אחת מהמשפחות שמתגוררות שם וגם כמה חתולי רחוב. בעקבות התלונות, פקחים של רשות הטבע והגנים הניחו בשבוע האחרון מלכודות באזור. עד כה לא הצליחו ללכוד את הצבוע. נזכיר שוב שהצבוע הוא חיה שנמצאת בסכנת החדה. הוא מוגדרת בחוק כחיית בר מוגנת, ולכן אסור לפגוע בצבוע. אנחנו רוצים לברר האם הצבוע הוא אכן מסוכן, או שמדובר בהיסטריה, או שמדובר בדמוניזציה שעושים ליצור תמים. אנחנו רוצים לומר שלום לווטרינר הראשי של הספארי ברמת גן, דוקטור יגאל הורוביץ. שלום לך.
בוקר טוב.
אז האם תוכל לספר לתושבי עין ורד, אם יש סיבה לדאגה, מה הצבוע יכול לעשות?
קודם כל, תמיד יש סיבה לדאגה.
אוקיי.
אני...
אז נרגענו.
כן, אני קודם כל מוכרח להגיד שבדרך כלל צבוע יימנע ככל שהוא יכול מאימות עם בני אדם. זה לא שבתור מטרה שלו הוא ילך לטרוף אנשים או לפגוע באנשים. אבל אני שוב אומר, תראה, יכול להיות מצב שזה מה, אם ילד יהיה באזור או לא תהיה לו ברירה והוא יימצא באיזשהו מקום שהוא לחוט בו, אני חושב שהוא יכול כן לפגוע. אז אם הוא נמצא בתוך עיר או בתוך סביבה עירונית, אולי מוטב שהוא לא יימצא שם. וכמובן, כמו שנאמר בהתחלה על ידך, שזה צריך לעשות על ידי פקחים של רשות הטבע והגנים, חיה מוגנת, חיה שאלינו לבית החולים לחיות בר, של הספארי ורשות הטבע והגנים, מגיעים כאלה לצערנו הרב כמה וכמה, או על ידי, או בגלל דריסות, או על ידי אנשים שלוכדים אותם ופוגעים בהם. יש סביב הצבוע המון אמונות תפלות, ואנשים חושבים שיש בו איזשהו משהו דמוני, שהוא ללא ספק לא כזה.
אז בוא באמת נשמע מעט על בעל החיים הזה. מה הוא אוכל? תאר לנו מעט את חייו.
קודם כל זו חיה שבדרך כלל חיה כסוליטר, היא חיה לבדה. בדרך כלל מעדיפה לאכול נבלות, חיות שנפגעו בצורה כזו או אחרת, היא תעדיף לאכול אותם. יש כמובן דיווחים פה ושם גם על זה שצבועים גם צדים, אבל כמו שאמרתי, העדיפות שלהם זה לאכול נבלות, הם יעדיפו לצוד בדרך כלל דברים קטנים, חיות קטנות, לא חיות גדולות, הוא לא צייד מטבעו. הוא גם חיה שהיא מאוד, מאוד חזקה, בעלת לסתות חזקות, מבנה גוף שמתאים לאכילת בגרים. וזהו, בעיקרון חיה בסך הכל די בישנית, שלא משתדלת לחיות בסביבה של בן אדם, אבל בגלל אני מניח הצטמצמות כל השטחים הפתוחים, בגלל ש... מצטמצמים בעלי חיים בטבע, בגלל שפחות יש בגרים, אז לפעמים הם נאלצים לחדור למקומות יותר מיושבים.
שזו תופעה שהולכת ומתפשטת לאחרונה, נכון? אנחנו שומעים על...
תופעה יותר... שמתפשטת, כן. אנחנו רואים היום יותר חזירים ותנים ושואלים שמגיעים לסביבה העירונית. לא לשכוח שמדינת ישראל היא מדינה קטנה, מדינה שתהליכי האורבניזציה אצלה כל הזמן הולכים וגדלים, זאת אומרת יש חדירה של יישובים למקומות שבעצם היו אזורי המחיה של, של החיה הזו. וכמו שאמרתי, מצד שני מצטמצמים האפשרויות שלהם לאכול, ואז במיוחד במקומות איפה שזורקים אוכל, ישנם פחים פתוחים, יש אוכל שהוא זרוק, אז מבחינתם זו הזדמנות לבוא ולאכול. דרך אגב, צבוע גם יכול לאכול פירות מתוקים, הוא לא, זה גם דבר שהוא מאוד מאוד אוהב לאכול. אז כמובן שמה שאנחנו צריכים לעשות, אם אנחנו לא רוצים אותה, החיות האלה בסביבה העירונית שלנו, מי שפוחד, אז גם צריכים לשמור על ההיגיינה, שהיא טובה בכל מקרה, זאת אומרת, לא לזרוק אוכל, את הפחים להשאיר סגורים, ואז זה גם יהיה דבר שימנע את החדירה של החיות האלה לתוך הסביבה העירונית. וכמובן שאנחנו כבני אדם צריכים לא לפגוע בחיות האלה, לא לצוד אותם, כל הרכבים האלה של 4x4 שנוסעים במקומות שלא אמורים לנסוע ולפעמים פוגעים בצבועים. לגבי האמונות התפלות שיש לגבי הצבוע, אז כאמור זה אמונות תפלות, חיה שהיא לא תרצה לנשוך בן אדם או להגיע אלא אם כן באמת 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 לא תהיה לברירה.
כן, טוב, אז אני לא יודע אם הדברים מרגיעים, אבל לפחות זה מכניס אותנו לפרופורציות בכל מה שקשור שם. ושוב נזכיר שמרשות הטבע והגנים מסרו שכן החלו שם בפעולות צריקה ומעקב, פוזרו בשטח מלכודות כדי ללכוד את הצבוע ולהרחיק אותו בצורה ידידותית, אבל הניסיונות האלה טרם צלחו. כן הם מבצעים מפגשים עם התושבים כדי להקטין את החששות מפני הצבוע וגם לשמור על סניטציה בתחומי היישוב ותיעוד ודיווח על התצפיות האלה, אבל שוב נזכיר שהחיה הזו היא בסכנת החדה ולכן אין לפגוע בצבוע, עדיף לתת כמובן למומחים לטפל באיתורו ולחידתו. אני רוצה להודות לך מעומק הלב, הווטרינר הראשי של הספארי ברמת גן, דוקטור יגאל הורוביץ, תודה לך.
תודה רבה ויום נעים לכולם.
ואנחנו חוזרים לענייני סאונד, ואנחנו רוצים להבין האם אפשר להשתמש במוסיקה כדי לטפל באנשים שחולים. הזכרת קצת טיפול במוסיקה באנשים שיש להם בעיה מוחית זו או אחרת.
נכון, דיברנו על אלצהיימר ומוזיקה נוסטלגית, שבהחלט יכולה לא לרפא אלצהיימר כמובן, אלא להחזיר את האנשים לרגעים של היזכרות וזיכרון. ואנשים שלא זוכרים מי הם ומה הם ומה יום ומה שעה.
זה נכון שהזיכרון המוסיקלי שלנו הוא הרבה יותר חזק מזיכרון אחר? למשל, אתה זוכר פתיח של תוכניות טלוויזיה?
או פרסומות משנות ה-70 וה-80. אז לא פלא שהפרסומאים שרים לנו כל הזמן את ה... לא בגלל שזה כיף לעבוד בחברת ביטוח, הם שרים את ה... שירים של הג'ינגלים, אלא כדי שנזכור יותר טוב.
ודאי, מי מאיתנו לא זוכר את השיר דורה ג'ינס, שותה קווינס? אף אחד לא שתה את המשקה הזה, הוא קרס אחרי כמה שבועות, אבל המוסיקה נשארה איתנו לנצח.
או נביא הבית הזיפ והמשקה מוכן.
נכון, שזה גם היה...
נכון.
להיט בזמן.
אז הזיכרון הקצר שלנו הוא זיכרון פונולוגי, הוא עובד על שמיעה, ולכן קל לנו לקודד דברים שמיעתית בטווח הקצר, ולכן אם יש איזה מספר של חברת ביטוח, או מכון כלשהו שהפרסומאי רוצה שתזכור אותו, הוא פשוט ישיר לך את הג'ינגל. בעצם יקל עליך את הקידוד בזיכרון.
גם בתוכניות אני זוכר, זהו זה ריצ'רד שאו, את מספר הטלפון, נכון?
בדיוק, ממש ככה.
אז אנחנו זוכרים טוב יותר. אתה יודע מה, אולי נסיים את השעה הזו עם שאלה מעט פרובוקטיבית, ואז בשעה הבאה נצלול למעמקי המוח, וניכנס באמת לעומק של העניין. למה מוסיקאים נחשבים לאנשים אטרקטיביים? אני מכיר פה ושם נשים שמאוד מתלהבות, כמובן שיש עוד מקצועות שעשויים להלהיב נשים, אבל יש משהו במוסיקאים שהוא כאילו עם איזשהו ערך מוסף.
נכון, אז תראה אנשים כמו מיק ג'אגר למשל, לא בחור יפה במיוחד, אבל הוא נחשב סקסי.
אז למה כשאדם עומד על במה עם גיטרה או מתופף, זה עובד על לא חשוב שמו?
לפי הגישה האבולוציונית למעשה, מוזיקה מעידה על כשירות, על כישרון, כמו שהחזה של הגורילה הוא סימן לכישוריה או הנוצות של הטווס, כך גם הזכר הגבר אמור לחזר אחרי האישה באמצעות הקול שלו, הכישרון שלו, הבעת מסוגלות שלו בעצם. ויש מחקר מאוד נחמד שנעשה פה בארץ, שבעצם פתח שני פרופילים של פייסבוק. לא אמיתיים, של אותו בחור. כן. פעם הוא מחזיק גיטרה ופעם הוא לא מחזיק גיטרה. הנתונים אותם נתונים. ושלחו הצעות חברות ל-100 בחורות אקראיות. כן. מי קיבל יותר הענות?
כמובן שהוא עם הגיטרה.
היא שלושה יותר.
אם כן, זה הטריק של די-ג'יי מקלר להצטלם עם גיטרות רבות.
אנשים עם כלי נגינה גם מקבלים יותר טרמפים, אם הם עומדים עם נרתיק של גם זה ניסוי.
טוב, כי זה מעיד שיש להם צ'לו ולא אקדח.
בדקו את זה יחסית לתרמיל של ספורט למשל.
די, אבל למה לא בדקו פרופיל של אדם שמחזיק גיטרה ופרופיל של אדם שמחזיק חליל למשל? זאת אומרת, יכול להיות שיש כלי נגינה יותר סקסים.
יותר סקסים ופחות סקסים, נכון. הסקסופון למשל נחשב מאוד סקסי, נכון?
נכון.
מיילס, גם החצוצרה, מיילס דייביס, היו לו, לפי הביוגרפיה, 600 בחורות שונות, אנשים שונות.
היום כבר אפשר להזכיר את זה בעידן של היום.
סליחה, הוא נשוי באושר לאישה אחת.
יצא פעם אחת עם מישהי. עכשיו, רק אני רוצה להבין למה. שוב, בוא נדבר על זה שאוקיי, אדם עומד על במה, מנגן, מה זה אומר? כי הזכרת את הטווס והנוצות, שם דיברנו בעבר על עקרון ההכבדה.
נכון.
איזה משהו כזה, אבל איזה קשיר, הוא קשיר למה אדם שמחזיק גיטרה?
יצירתי, הוא קשיר, הוא מסוגל לעשות דברים, הוא א', זה א', הקשירות שלו, המסוגלות שלו.
אבל גם סטנדאפיסט שעומד על במה.
נכון, גם סטנדאפיסטים יש להם הרבה סקס אפיל, או שלא ככה.
לא, אני יכול להבטיח לרש שלא.
ובית, המוזיקה נוגעת. תחשוב שמישהו עומד על במה.
הם אנשים שזקוקים לאהבה. זהו,
גם מוזיקאים.
בלתי נסבלת. לא, המוזיקאים, אבל הם לייטבק, אתה יודע, הם עולים לבמה. זה נראה. כאילו לא סמים.
בפנים הם סוערים.
יכול להיות, אבל אתה יודע, סטנדאפיסט לא יכול לעלות על במה כשהוא מעוך. הם יכולים לעלות מעוכים כאלה, זה, מתחילים, הכל השם.
תחשוב שהוא מחזיק כלי קסמים, המוזיקאי, ובאמצעות כמה תווים, הוא פשוט נוגע בה, אני לא רוצה להגיד לבבות, כי זה המוחות, כן? מפעיל רגשות אצל אנשים, מפעיל נוסטלגיה, וכאילו ממש נוגע בהם, אם אפשר להגיד את זה במטאפורית, אז לא פלא ש...
הוא ממש שולט ברגשות של אותן נשים שמאזינות לו, כאילו הוא יודע לנגן על מנגן על הרגש.
מיתרי ליבם.
וואו, ממש, כן, מטאפורית, וואו.
אז שווה לתפוס טרמפ עם כלי נגינה, שווה ללמוד כלי נגינה.
לא מדובר במשהו שמריח לי קצת עבירה פלילית, האם מדובר משהו שהוא לגיטימי?
זה לגיטימי, בהחלט, כי יש לזה גם תאריך מוסף של ללמוד מוזיקה, אתה יודע. אקורדיון נחשב כלי מאוד סקסי, למשל.
אני יכול להבטיח לך שמה זה לא, אני רוצה לומר לך, כמי ששולט בכלי הזה, זה הרחקה מעבר לגדר של המעמדות החברתיים. משנות ה-80, כמובן.
כן, כן. אם היית לוקח לפריז לשנות ה-50 ושומע את המוזיקה הזאת, היית רואה.
הייתי בנתניה בשנות ה-80, לא בפריז בשנות ה-60. האם יש מוזיקה שמעודדת קניות? תמיד מדברים על ריחות כמשהו שמעודד קנייה. הם מזכירים את העובדה שאם אתה מפזר בבית ריח של מאפים, אז הדירה שווה יותר. כל מיני טריקים כאלה למכור את הדירה.
קודם כל נתת לי רעיון. דבר שני, בהחלט כן, יש ניסוי מאוד נחמד שנערך בחנות יינות באנגליה.
לא בצרפת, באנגליה?
לא, דווקא באנגליה. ועל המדפים היו יינות צרפתיים, איטלקים, אנגלים, כל מיני סוגים. מה שהחליפו מדי יום ביומו זה את הז'אנר המוזיקלי, מאיזה לאום, מאיזו מדינה הגיעה המוזיקה.
מעניין.
אז למשל, הייתה מוזיקה שמזכירה את צרפת, או מוזיקה צרפתית ביום מסוים. תאר לעצמך, אתה נכנס עכשיו לחנות היינות.
זה מדהים.
לאיזה מדף אתה הולך?
גם מי שלא היה בצרפת, מבין בדיוק שמדובר במוזיקה צרפתית, ויש לו כבר עולות תמונות בעיני רוחו של צרפת, גם אם הוא לא היה שם.
אני רואה בגט, קרואסון, ומה מתאים לזה אם לא בקבוק יין צרפתי.
ודאי.
ביום אחר השמיעו מוזיקה גרמנית או איטלקית, וקניית היינות הייתה בהתאם. ביום של המוזיקה הצרפתית, פי 4 יותר בקבוקים צרפתיים. ביום הגרמני, פי 2.
אנשים קנו יין שמתאים לסוגת המוזיקה?
ממש ככה.
שמרו מוזיקה צרפתית וקנו יין צרפתית?
כן. עכשיו, כאשר שאלו אותם, האם הושפעת ממוזיקת הרקע בבחירה שלך של היין, אמרו, מה פתאום? רק רבע היה מוכן להודות. שאיכשהו זה עורר בו אסוציאציות צרפתיות. וזה רק מראה את הכוח של הלא מודע, כמו שזיגמונד פרויד היה אומר. אנחנו מושפעים הרבה פעמים מאירועים בסביבה, אבל לא מודעים לכך שאנחנו מושפעים מהם.
וואו.
אז בהחלט אפשר. אגב, אפרופו מוזיקה וצרכנות, אנשים מוכנים להמתין על הקו, אתה מתקשר לביטוח לאומי או לקופת חולים, המתן על הקו, מספרך הוא 78.
כן.
ויש שקט או מוזיקת רקע. מתי תמתין יותר? פי 3 יותר זמן כשיש מוזיקת רקע.
כן, אבל כשיש שקט אתה לא יודע באמת אם זה עוד עובד, המנגנון הזה.
אז כבר אתה לא רגיל לזה, אבל בעבר היית מחכה, נהמתן.
כן.
והיום יש מוזיקת רקע, אנשים מוכנים להמתין הרבה יותר מוזיקת רקע. ואפרופו הקצב של המוזיקה יכול להשפיע על הקניות, וגם מחקר נחמד שנערך בסופרמרקט בארצות הברית, מוזיקה מהירה ביום אחד מסוים, מוזיקה יותר איטית בימים אחרים, ובדקו כמה דברים. קודם כל, האם האנשים הלכו מהר או לאט בתוך הסופרמרקט. וכמו שראינו, הצרבלום, המוח הקטן, מסנחרן אותנו לקצב של המוזיקה בלי שנשים לב אפילו.
וואו.
ודבר שני, הפדיון היומי השתנה בין התנאי של המוזיקה המהירה והאיטית. תנחש מתי קנו יותר, מתי נשארו יותר בסופרמרקט ומתי קנו יותר, מוזיקה מהירה או איטית.
אני יכול לומר לך שכשאני נכנס לחנות בגדים ויש מוזיקה רועשת, מהירה וקצבית, אני בורח, נכון, אני קשה לי עם זה.
נכון, נכון. אז בתנאי המוזיקה האיטית דווקא, אנשים קנו ב-38% יותר.
ודאי, כי יותר נעים.
כן, ומסעדות בדקו שקצב האכילה ממש מסונחרן עם קצב המוזיקה.
וואו.
אתה רוצה לגרום לאנשים להישאר במסעדה יותר זמן? תעית את הקצב של המוזיקה.
ואם אתה רוצה להעיף אותה מכל החרבות...
מוזיקה מהירה.
בום.
בום, בום, בום. לא
וואו. סך. רגע, בוא נדבר על... רגע לפני שנשמע שיר, נדבר על חלוקת תדרים, כי זה משהו מאוד מהותי, ואז נדבר באמת על, על צעירים ואילו תחום תדרים, כן. אילו תחומי תדרים הם מסוגלים לשמוע.
אז החלק שקולט בעצם את המוזיקה, המגע הראשוני של המוח עם המוזיקה, נעשה בתוך האוזן הפנימית, באיבר שנקרא השבלול. השבלול זה מין צינור מלא נוזל. שמגולגל על עצמו, הוא נראה כמו שבלול, מגולגל על עצמו פעמיים וחצי, והוא מכיל נוירונים, למעשה זה באוזן, אבל זה כבר חלק ממערכת העצבים.
למה צריך באמת את הנוזל? למה הכל לא יכול להגיע למערכת?
מכיוון שהכל זה תנועה מכנית של אוויר, האוויר מזיז את הנוזל, הנוזל מזיז צערות קטנטנות, שמפעילות את הנוירונים.
מה התיווך הזה של הנוזל לא. נותן לנו, אבל כנראה שצריך את זה.
כן.
אוקיי.
אז זה נמצא באוזן הפנימית, אבל זה לא חלק מהאוזן, זה כבר חלק ממערכת העצבים. וכל מקטע ומקטע בשבלול הזה רגיש לתדרים אחרים. החלק העבה של השבלול הפנימי מגיב לתדרים מאוד נמוכים, ויש לנו כאן תדר של 70 הרץ, אני חושב. בואו נשמע אותו.
זה 70 הרץ?
זה 70 הרץ. הרגשת אותו בעוד מקום חוץ מאשר באוזן, בואו נשמע את זה שוב.
בגרון
ובבטן,
בבטן,
בטח. ובבטן.
70 הרץ הכוונה היא ל-70 פעמים בשנייה?
70 פעמים בשנייה, אוויר זז. מדובר על כאן הצד השמאלי של הפסנתר, עוגב, בס, קונטרה בס.
נהי לנמוכים.
הכלים השמנים, הנמוכים האוויים.
בוא נשמע שוב 70 הרץ?
אגב, זה גם הקול של פוליטיקאים מסוימים שיש להם קול מאוד נמוך.
אני חושב ש... נכון, נכון. אנחנו מאמינים יותר.
תכף נראה מה המשמעות של קולות מאוד נמוכים.
קול...
כן. אז מדוע הרגשת את זה בבטן ובקרביים, וכל מי שעמד ליד רמקול שבחתונה...
מוסיקה כן מסוגלת לגרום לנו לחוש אותה פיזית, גם לא רק באמצעות האוזניים, נכון? אנחנו יודעים שאם אתה נוגע ודאי, אבל אתה מרגיש רטיטות.
כן, כן, תעמוד ליד רמקול בדיסקוטק, ואתה מרגיש רטיטות, מה שקורה זה שקולטנים של מגע, של רטט על פני האור, שנקראים מכנו-רצפטורים. מכנו, מכניקה, תזוזה, רצפטורים, קולטנים, מופעלים בעיקר בתדרים הנמוכים. ולכן מוזיקה, אתה שומע בום, 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 והמעיים שלך הומים, מה שנקרא, בגלל המוזיקה הנמוכה הזאת.
אני משער שגם לזה יש, לא אומר סיבה, אבל יש יתרון אבולוציוני.
בדיוק.
לא הרגשנו אז, רעשים בעבר.
בדיוק, רעש של רעידת אדמה.
כן, נכון, נכון.
רעש של דוב, רעש של נמר, תדרים מאוד נמוכים. בעצם זה מעוטט לנו לגוף זוז, זה מסוכן. תהיה מודע לזה.
וואו.
ולכן תדרים נמוכים אנחנו מאוד רגישים אליהם, וזה החלק הפנימי.
רגישים שה... אפילו בלי לשמוע אותם באוזן.
אבל ממששים אותם, כמו שראית, לא רק שומעים אותם.
אז אנחנו... גם אדם חרש יכול להרגיש
בהחלט,
אותם.
בהחלט, כן, את הפעימות של הבאס, כן, ואנשים חרשים יכולים לרקוד בגלל הבום, בום, בום של הבאס.
האמת שמגבירים כל כך באולמות אירועים היום,
כן. שלגמרי יכול. אגב, הצליל הנמוך יכול לטייל הרבה, מרחק מאוד גדול, ואתה שומע לפעמים מסיבות בטבע, אתה שומע רק את ה... בומים של הבאס, ואתה לא שומע את המלודיה של התדרים הגבוהים.
הוא שורד יותר למרחק רב יותר?
רב
כן,
יותר,
מעניין. כן.
עכשיו בוא נתקדם רגע במעלה השבלול, לחלקים היותר דקים, ובוא נשמע 10 קילו הרץ, 10,000 הרץ.
אני מעיף את האוזניות, זה נשמע כמו פידבק.
יפה. אז זה ממש כמעט טווח העליון של השמיעה שלך.
וואו, למה עכשיו... זה לא נעים אבל?
זה לא נעים, אני לא יודע למה זה לא נעים, אבל זה לא נעים.
אם אתה שומע את זה, למה זה, כן. זה משדר? מה?
זה לא נעים.
זה באמת
אבל
לא
בוא
נעים.
נשמע, אם הייתי יכול להשמיע לך, אבל לא נוכל לשמוע, כי שנינו בני, בוא נגיד כמה? 40 פלוס?
כן, לגמרי.
תדר של 18 אלף הרץ. אם היו צעירים בני 17 כאן באולפן או בקהל, הם היו שומעים את זה, אנחנו כבר לא שומעים את זה.
זאת אומרת, יש טווח תדרים דווקא העליון, הגבוה,
בדיוק,
שהצעירים שומעים ואנחנו לא. המבוגרים
השבלול מתנוון באופן טבעי, מגיל. אבל איך אפשר להשתמש בחיסרון הזה של המבוגרים שלא שומעים את תחום התדרים הזה, כדי לנקום בצעירים? אז מישהו ממציא מכשיר בשם מוסקיטו, שכל תפקידו, כל תכליתו זה לגרש חבר צעירים, ממקומות ציבוריים, פארקים, חניונים.
זאת אומרת, אנשים מבוגרים ומרושעים, כדי לסלק את אותם צעירים שיש להם חיים ושמחת חיים,
כן, כן.
שידרו תדר גבוה שרק הצעירים שומעים?
ממש ככה. עכשיו, זה לא יוזמה פרטית של אנשים, זה יוזמה של עיריות, מועצות מקומיות, יש 4,000 מכשירים כאלו באנגליה שמפוזרים בשעות הלילה, במקומות שאתה לא רוצה שיהיה התכנסות של בני נוער, אתה יודע, שכוונותיהם לא ממש טובות, והצליל הזה הוא בלתי נסבל בעיני בני נוער, אבל כל אדם מעל גיל 25 פשוט לא שומע אותו. אתה הולך לך בפארק.
הוא מעין משרוקית כלבים, אבל של צעירים.
מרחיק יתושים וצעירים, בו זמנית. עשה את אותה פעולה. אז זה נקרא מכשיר המוסקיטו, ניסיון בארץ.
רק בוא למען הדיוק, כמובן שזה כנראה נשמע כמו יתוש, נכון? זה לא שבאמת...
זה לא נשמע, כי אתה לא שומע את זה.
לא, לא אני, אבל הצעירים, אבל היתושים הם לא בהכרח שומעים צליל גבוה. זו סתם אמירת אגב, כן.
זה נשמע כמו יתוש. בעיריית מודיעין ניסו לשים את זה בשנת 2010, ובעלי כלבים התלוננו שזה, הכלבים שלהם מושפעים מזה, ולכן הסירו את המכשיר הזה בארץ. אבל בארצות הברית, באוסטרליה, באנגליה, המכשיר הזה מרחיק בני נוער באחריות.
אבל מדוע שבני נוער לא ימנפו את הדבר הזה ויהפכו את זה לרינגטון שרק הם שומעים?
אז זה כבר הומצא, ויש רינגטונים שרק בני נוער שומעים ומורות לא שומעות. יש את זה, יש אפליקציות כאלו.
וואו, מדהים. בהחלט, כן. יואו, עצוב. גם יש באמת אפליקציה שאתה יכול, משמיעים לך תדרים וככה אתה יודע מה אתה כבר לא שומע.
או בין כמה אתה בעצם. כן, בדיקת שמיעה היא בעצם בדיקת גיל, אפשר לומר. כן,
כמובן שיש חשיפה מסוימת שפוגעת באופן
גיל. שפוגעת, נכון. עכשיו אני רוצה לדבר על תדרי הביניים, משהו כמו 2,000-3,000 הרץ, ואני רוצה להשמיע שתי דוגמאות של תדרים כאלו. בואו נשמע קודם כל את זמרת האופרה.
בבקשה. זה דווקא יפה.
יפה, נכון? 2,000-2,500 הרץ, 2,500 תנודות בשנייה, הקול של המפיק. עוד צליל מלאכותי, או בוא נגיד מוגבר, מכני שנשמע באותם תדרים, זה המגביר של הגיטרה, או האפקט של הגיטרה. בואו נשמע את זה.
וואו, הנה
וואו, כבר... זה לא וואו. וואו, וואו, קוראים לזה.
וואו, הנה די-ג'יי מקלר כבר עומד עם גיטרת הגיבסון שלו על הקונסולה.
בדיוק, זה לא הצליל הטבעי של הגיטרה, הגיטרה יש לה תדרים אחרים לגמרי, המגבר מעלה את התדרים של 2,000-3,000 הרץ, ואי אפשר שלא לשים לב לגיטרה, הרי ג'ורג' אריסון אמר בזמנה, while my guitar gently weeps, שהגיטרה שלי היא בוכה, מייבבת. ויש הרבה אנשים שמתארים זמרת אופרה כצורחת או מין צרכה כזאת. עכשיו, הסיבה שאנחנו כל כך רגישים לתדר של 2,000-3,000 הרץ,
כן.
הוא בגלל שביולוגית אנחנו מוכנים אבולוציונית להושיט עזרה לצליל הבא.
אוי, לא, קבה! עורך המשדר, רז חסון, מקבל פלשבקים מווייטנאם, יש לו בבית תינוק.
אז תינוק הוא...
רגע, אתה רוצה לומר לי שהקול של התינוק...
2,000-2,500...
זה בדיוק בטווח... זאת אומרת, הוא כזה מניפולטור, התינוק.
מניפולטור, כן.
שהוא מייצר תדר בדיוק...
שהאוזן האנושית כל כך רגישה לו.
כן, זה לוחץ על כפתור, ואז אני חייב לבוא ולעזור לו.
תחשוב איזה צעקה קטנה של תינוק מעבר לדלת השלישית במסדרון, ואתה ישר שומע ומושיט עזרה, נכון?
או במטוסים, שאתה מיד נכנס לאימות עם ההורים שלהם.
אז זמרת אופרה יודעת את הטריק הזה, וגם יצרני גיטרות חשמליות יודעות את הטריק הזה, ולכן כל מי שאומר שאופרה נשמעת לו כמו צרכה קצת, הוא צודק במובן מסוים, כי זה אותם תדרים שהתינוק צורח בהם.
אבל אנחנו לא מושיטים עזרה לזמרת אופרה, נכון?
אלא אם כן, היא נופלת באמצע המערכה השלישית.
נכון, שיכול להיות שילוב של כמה גורמים.
אז זה הסוד של התדרים, והתדרים באמת מפורקים בשבלול, באוזן הפנימית, שהוא חלק ממערכת העצבים.
ואתה אומר שדווקא התדרים העליונים, או התדרים הגבוהים, אם אני אדייק, הם אלה שמתנבנים ככל שהגיל עולה, נכון?
תחשוב על אותיות כמו שין, סמך, צדיק, מכילות הרבה תדרים גבוהים.
נכון.
ולאנשים שהאוזן שלהם מתנוונה, מאוד קשה להבדיל בין, אני יודע מה, סדר לשדר, למשל.
מעניין מאוד. משפחה חדשה של חלבוני חישת אור, חלבונים שמסוגלים לחוש באור, התגלתה בכנרת שלנו. הגילוי הזה הוא תולדה של מחקר, שנערך בטכניון בשיתוף פעולה חוצה יבשות בין חוקרים מישראל, יפן וארצות הברית, ופורסם בכתב העת Nature, גאווה ישראלית כפולה גם. חוקרים מהטכניון וגם כנרת. את המחקר המרתק הזה ערכה הדוקטורנטית אלינה פושקרב בהנחיית פרופסור עודד בז'ה מהמעבדה למיקרוביולוגיה ימית בטכניון. שלום לדוקטורנטית למיקרוביולוגיה ימית בפקולטה לביולוגיה בטכניון והכותבת הראשית של המחקר, אלינה פושקרב.
שלום רב, אדוני.
טוב, בואי, קודם כל כמובן שאני צריך לפנות אליי באדוני, אנא תקראי לי המלך, המלך. אוקיי, עכשיו ברצינות, ספרי לנו מה זה אומר, אני פשוט חושש שהמאזינים ישמעו חלבוני חישת אור את הביטוי הזה, ויברחו חלילה לתחנות אחרות שעוסקות באקטואליה. מה זה אומר חלבונים שחשים באור, ואז תספרי לנו על המשפחה החדשה הזו.
אז אז תראה, קודם כל אני אשכנע אותך מאוד מהר, שזה דבר הכי מעניין שקרה לכם בתוכנית הזאת. אז חלבוני חישת אור, אפשר לקרוא להם גם רודופסינים. וגם אצלך, ממש בעיניים שלך, ישנם רודופסינים. חלבוני חישת אור, שמתורגמים בעצם פעילות עצבית.
רגע, זאת אומרת, זה חלבון שהוא רגיש לאור, ואיך הוא ממיר אותו לאיזו, זה אות עצבי?
במקרה שלנו, במקרה של חלבוני חישת אור טייפ 2, רודופסין טייפ 2 שיש לנו בעיניים, זה מה שהם עושים. הם חשים באור, והם מתרגמים את זה לפעילות עצבית.
הכוונה היא למה? זה פולס חשמלי שעובר בעצבים? אני מנסה להבין מה זה...
במקרה שלנו, כן. הם קולטים אור, והם משנים בעצם את הפוטנציאל ממברן, אז הם עושים פעילות עצבית.
אוקיי.
זה טייפ 2. עכשיו, טייפ 1, יש לנו גם רודופסינים טייפ 1, שנמצאים במיקרואורגניזמים. לחיידקים גם יש רודופסין שיודע לקלוט אור ולעשות פעילות.
מה הם עושים עם אור? מדוע החיידקים זקוקים ליכולת הזו?
אז בעצם חיידקים זקוקים לזה בדרך כלל כדי להתרחק מאור, או בשביל לשחות הרחק מאור, או שהם לפעמים אפילו יודעים להמיר את אנרגיית האור לאנרגיה כימית של ממש.
וואו.
ולהשתמש בה ליצירת אנרגיה.
וואו. זה כבר חצי פוטוסינתזה או שלושת רבעי. או...
פוטוסינתזה זה יצירה של תרכובות על ידי אור. אז הם לא יודעים ליצור תרכובות, אבל הם ממש יודעים למשל ליצור פוטנציאל ממברנה, וממש להשתמש בו ליצירת אנרגיה.
וואו. ומהי אותה משפחה חדשה שמצאתם בכנרת?
אז בעצם מול השתי משפחות שתיארתי לך עכשיו, אחת בעיניים שלנו ואחת במיקרואורגניזמים, לא היה ידוע על עוד משפחה. וחשבו שזהו, 171, זה כל מה שיש. ובעצם הצלחנו למצוא משפחה שלישית חדשה לחלוטין, שאת הנציג הראשון שלה מצאנו בכנרת. אבל בעצם מדובר במשפחה ענקית, שהיא גם ממברנלית, היא גם יודעת לקלוט אור, רק שהיא יושבת הפוך בתוך הממברנה, והרצף שלה שונה לחלוטין משתי המשפחות הידועות האחרות.
אוקיי, מה זה אומר?
זה אומר שהיא חדשה. עכשיו, למה זה מעניין בכלל?
כן, לא, לא, אני מנסה להבין, אבל מה הטריק החדש של המשפחה הזו? זאת אומרת, במה החלבון הזה שונה מהחלבון שיש לחיידק, כפי שאמרת, או בעיניים שלי?
הוא שונה בכך שהרצף שלו שונה. כלומר, כנראה שהוא התפתח באבולוציה באופן שונה לחלוטין, רק שהגיע לאותה פעילות. והדבר השני זה שהוא יושב הפוך בממברנה. זה משהו שמעולם לא היה נראה קודם.
אוקיי, עכשיו, הוא חלק מייצור מסוים? זאת אומרת, איפה מצאתם אותו? כחלק ממה?
ספציפית, אנחנו מצאנו אותו בסריקה של חלבוני חישת אור. ממש פיתחנו סריקה חדשה לחפש חלבונים כאלה, וככה מצאנו את הנציג הראשון. אבל אחר כך גילינו שיש אותו גם בחיידקים, וגם בעצות, ואפילו בווירוסים של עצות, הוא קיים.
כן, יש גם וירוסים שיש להם חלבון... כן, יש דבר כזה?
נכון, יש וואו. וירוסים שבעצם יש להם חלבוני חישת אור. שזה מאוד מאוד מיוחד.
אוקיי, עכשיו, מה המשמעות של הגילוי הזה?
המשמעות של הגילוי, מעבר לזה שזה משהו חדש, רודופסינים מאוד מעניינים, מכיוון שאתה יכול להשתמש בהם כדי בעצם ליצור עירור במערכות עצביות אצלנו על ידי אור. למשל, אתה יכול לבטא אותם בנוירון של, נגיד, במערכת המוטורית, ואז כשתאיר אור על הנוירונים האלה, הם עכשיו ייתנו לך פעילות עצבית. זה נקרא אופטוגנטיקה, זה תחום חדש, שבעצם לוקח את החלבונים שמגיעים ממיקרואורגניזמים, ואתה יכול להפעיל עכשיו מערכות עצביות בחיות על ידי אור.
זאת אומרת שמה, אני בעצם יוצר כפתור וירטואלי שמאפשר לי לשלוט בבעל חיים באמצעות אור?
נכון. ממש ככה. בעצם זה סוג של חיישן אופטי שאתה יכול להשתמש בו על רקמה עצבית אצלנו.
מעניין מאוד. אני מנסה להבין למה פיתוח כזה יכול להוביל, מלבד לגרום לתרנגולות לרקוד באמצעות יבובים.
אז באמת כבר הצליחו לגרום, למשל, לגרום לעכבר לרוץ בסיבובים, רק שמדליקים אור.
וואו.
יש גם חוקרים בטכניון שמשתמשים בזה בשביל ליצור קוצב לב שיעבוד על אור. גם בלב יש לנו תאים שהם תאי עצב, ואם אתה מבטא בתוכם את הרודופסין, אתה יכול לגרום ללב או לפעום יותר מהר, או לפעום יותר...
זאת אומרת, אפשר לתזמן את קצב פעימות הלב באמצעות אור, אם אנחנו שותלים את הטכנולוגיה הזאת במרכאות.
נכון.
וואו, זה
נשמע. ואתה אפילו יכול לגרום למצב שיש לך שני סוגי רודופסינים שונים, שכל אחד מגיב לאור שונה, למשל, אחד מגיב לאור ירוק, אחד באור כחול, וממש או להרעת או להגביר את קצב הלב.
שזה עוד עניין באמת, חלקם הם מגיבים רק לתחום תדרים מסוים, אנחנו בדיוק דיברנו כאן על תחום תדרים בשמיעה, אבל בעצם הצבעים שאנחנו רואים, גם הם תחום תדרים, נכון? כחול זה תחום תדרים מסוים, אדום וכולי.
נכון,
וואו. בדיוק. טוב, תשמעי, זה באמת נשמע מרתק. טוב, מה הדבר הבא, מה המחקר הבא שאתם עוסקים בו שם?
המחקר הבא זה להבין בעצם מה המשפחה החדשה, מה הפעילויות שהיא יכולה לעשות, ולראות האם אפשר בכלל להשתמש בזה ברפואה.
וואו, טוב, זה באמת נשמע מרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטורנטית אלינה פושקרב, דוקטורנטית למיקרוביולוגיה ימית בפקולטה לביולוגיה בטכניון, והכותבת הראשית של המחקר הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
טוב, זה היה מרתק, ואנחנו רוצים לחזור לדבר על המוח שלנו ועל צליל עם המומחה שלנו, חוקר המוח והמוסיקה עמית אברון. אמרת שבין היתר קולות נמוכים משפיעים עלינו אחרת. אנחנו יודעים אגב שלגברים יש קול נמוך יותר בדרך כלל מאשר לנשים, נכון?
נכון, ממש ב-100 הרץ פחות, קול של גבר ממוצע 110.
יש לזה משמעות אבולוציונית? זאת אומרת, נשים מעדיפות גברים עם קול נמוך?
קשה לי לתת הכללה כזאת, אבל גברים עם קול נמוך מסתכרים, מבחינת משכורת, יותר גבוה מאשר גברים עם קול דק. בדקו את זה ממש לאחרונה במחקר בארצות הברית.
זה כבר בעיה שלנו פה, תושבי כדור הארץ.
אנשים שאומרים, אני מבקש בבקשה שתעלה לי את המשכורת, מקבלים מעלה יותר גדולה כנראה מאשר אנשים עם קול דק.
לא, מעניין, אבל מה היתרון? שוב, אני חוזר ליתרון האבולוציוני. כן. אני משער שזה או
גודל, מבשר על גודל, על עוצמה.
אז זה או כדי להרשים את הנקבה במקרה האבולוציוני, או כדי להרחיק זכרים אחרים. זאת אומרת, זו גם אפשרות אחרת. אבל אתה אומר שהכל באמת משפיע עלינו חברתית, פסיכולוגית.
בוא ניקח את הבחירות שהיו לפני 3 שנים, את בוז'י מול ביבי, והם שניהם נבחנים...
כבר עברו 3 שנים, וואו.
כן. והקול של בוז'י מול הקול של ביבי, התדרים הספציפיים, היו עניין מאוד מרכזי במערכת הבחירות.
אתה אומר שאחד...
עד כמה שזה נשמע שטחי.
זה נשמע שטחי, אבל אתה אומר שזה פועל על התת מודע וכו', של נתניהו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יש קול נמוך.
מאוד נמוך.
וזה מעורר אמון, אנשים מקשיבים לו יותר מאשר אנשים עם קול גבוה.
אפילו הבאנו הקלטה שמשווה בין הקול.
אני לא מאמין! התוכנית חמושה בהקלטות זה פודקאסט מושקע בטירוף. בואו נשמע.
אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל, ואני שואל את ראש הממשלה נתניהו.
זה יצחק הרצוג בוז'י?
140 הרץ.
האם אתה מוכן לקבל את העיקרון שראש המפלגה הגדולה ביותר ירכיב את הממשלה?
אז קודם כל, מר הרצוג מטה.
וזה נתניהו ראש הממשלה?
משום שרק לפני כמה חודשים אנחנו בנינו בשכונות היהודיות.
וזה כמעט לא משנה מה הם אמרו.
רגע, אבל מה...
70 הרץ.
70 הרץ, זאת אומרת, הקול של נתניהו נמוך פי שניים.
נמוך, ויציב, בטוח, ובדיוק ככה. והקול של בוז'י הרצוג הוא מה שנקרא, לא היה בדיוק, בדיוק. אז עד כמה שזה, אל תסתכל בקנקן על מה שיש בו, זה בהחלט עובד על אנשים, ונתניהו נתפס.
שמע, אנחנו גם חיים בעידן שבו להופעה ולקול, יש משמעות, כי ככל הנראה שיש לנו תבניות בראש שמקשרות, נכון. קול נמוך לסמכותיות, כן, אפשר להתעלם מהאפקט הזה.
אפרופו, אפשר ליצור במוזיקה גם אפקט של יראה, פחד ועוצמה, ויש לנו קטע שגם הבאנו נקרא...
של בוז'י מנגן בחליל ונתניהו בטובה.
האודיסייה בחלל, הסרט של סטנלי קובריק השתמש ביצירה הזאת של ריכרד שטראוס, שנקראת כה אמר זרטוסטרה.
שמאז היא מזוהה רק עם היצירה
או ש... עם כל, כל פרסומת או, או, או כוונה להעביר גודל, עוצמה,
בואו פחד ואירה. מעניין.
שים לב לאיזה תדרים מודגשים שם.
טוב, פה זה נמוך מאוד.
זה קונטרבאס שמנגן ברקע, זה כמו רעידת אדמה.
וואו.
כלי נשפה נמוכים, ומי מצטרף עכשיו?
תופים כאלה.
תופי דוד.
וואו, זה הנמוך הזה. זה הנמוך הזה. מה זה הנמוך, מה הם הקולות הנמוכים האלה? כאילו רעידת אדמה, סכנה, משהו גדול מהחיים?
אתה מורטט על ידי המכנורצפטורים, קולטנים לרטט על פני האור שלך.
החצוצרות פה בגבוהים טיפה.
לא כל כך, לא כל כך, ושים לב לתופים שוב. עכשיו תחשוב שתזמורת אמיתית מנגנת את זה מה...
קצת כמו התופים של התכנסות השבט, נכון? בעבר, כן. כינוס השם, מדורת השבט, כולם לבוא לתוך המערה, רז חסון מספר סיפורים.
אז תדרים נמוכים, עוצמה, בקטע הזה הוא לא מילולי, אבל כולנו מבינים שהוא מבשר על משהו גדול, ובאמת משתמשים בו בסרטי מדע בדיוני, או דברים שמביאים עוצמה וכוח. וזה הסיפור של התדרים.
משהו חשוב, גם אני חושב שפתיחים של חדשות וכולי.
נכון.
גם הם פועלים, אמנם יש תמיד חצוצרות כאלה של הכרזה, אבל גם תופים.
אבל התופים והפרסים פועלים בהחלט. אז כמו שראית, כלי הנגינה, לכל כלי נגינה יש אופי משלו בגלל התדר, והצורה של הגל שהוא מפיק.
טוב, הנה השאלה של מוטי על זמה משכונת רמת ידין בנתניה, האם מוצרט הוא אכן המרגיע האולטימטיבי לתינוקות בני יומם? טוב, התייחסנו כאן לשאלה האם ההזנה למוסיקה קלאסית מפתחת את המוח של התינוקות, מסתבר שלא, כך אמר כאן עמית אברון, החוקר מוסיקה ומוח, אבל אנחנו רוצים לשאול השאלה של מוטי על זמה משכונת רמת ידין, האם מוצרט הוא המרגיע האולטימטיבי לתינוקות? אולי יש באמת אפקט מרגיע למוסיקה. שלום למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן.
שלום, בוקר טוב לך ולעמית.
אז אתה מכיר אותו, אוקיי.
לא.
עכשיו.
דרכך אני מכיר אותו. הוא יכול להיות שאני מכיר אותו. מדינתנו קטנה
היא... אתם קאט כזאת של כל מי שמדבר על מוסיקה וכו'. ביחד, יש לי, בהנחה כמובן, אין לי, אבל אם כשיוולד לי תינוק, האם להשמיע לו מוסיקה קלאסית של מוצרט כדי להרגיע אותו?
כיוון שכמו כל האבות, אתה מיד תפתח יוטיוב ותראה מה יש לך בהיצע, אז תראה שיש המון אתרים שכתבו על זה, כתבו עליהם ככה, מוצרט, רילקסינג מיוזיק. עוד יותר מזה, כשאשתך תהיה בהיריון, יש אתר שלם Unborn Baby Mozart. לילדים עדיין ברחם אימם כדאי להשמיע את מוצרט. והכי גרוע, מוצרט Baby Sleep. וזה, אם הייתי מוצרט, הייתי נעלב אל בון עמוק. מוזיקה כטרנקווילייזר, כטפט, כמוזיקה שצריכה לרדש, אתה צריך לרדם איתה, הרי כל מטרתו של... מלחין לעורר אותך להזנה, לקשב, לעניין, מה פתאום Baby Sleep?
נו, אז יש
תשובה. אז מה העניין? אבל אני יכול להבין את הטעות שתכשו תמונה בתוך הקונספט הזה, כיוון שיש למוצר צד אחד באמת, שהוא צד שיש לו איזושהי תחושה של סדר, ניקיון, סימטריה, מימד של שעון וינאי. שים לב, כשיד שמאל מתקתקת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אתה מבין שיש סדר בעולם, שכדאי נכון. שהילד ידע, התינוק ידע שיש סדר, אבל מצד אחד יש את הסדר, מצד שני יש מנגינה פלאית. אז אתה מבין שהסימטריה והסדר הזה המופתי, אתה שומע מוזיקה של מוצרט בחלקה, מוזיקה לריקודי, מוזיקה סלונית, ואתה יכול לספור את המשפטים בצורה מאוד מאוד מסודרת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ומשפט סוגר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ומשפט שלישי, שתיים, שלוש, ארבע, ומשפט רביעי, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נכון, זה נפלא, העולם מסודר ויפה וסימטרי ושקוף.
שזה באמת משהו מהותי במוזיקה, אנחנו שומעים, כשיש סדר אז זה נשמע לנו טוב.
יש סדר, נשמע לנו טוב, אנחנו, זה מאוד אופייני לתקופה שמוצרט פעל בה, שזה התקופה של ההשכלה שבה המוזיקה הייתה צריכה איכשהו להגיע לציבור בצורה מאוד ישרה, ולכן גם הצד הזה של מוצרט אכן קיים. אתה לוקח את האופרה המפורסמת שלו, חליל הקסם, אז שפפגנו צייד הפרפרים שר, אז מיד המנגינה היא מופלאה במתיקותה. אבל אם אנחנו רוצים להכיר את מוצרט האמיתי, אז כמובן צריכים לפתוח עולמות שונים לחלוטין. אז יש את מוצרט הזה הדרמטי, עם האופרות הגדולות שלו, נישואי פיגארו ודון ג'ובאני וחליל הקסם. מאותה אופרה שנגנתי עכשיו את המנגינה של צייד הפרפרים הקטן, ישנה אריה מפורסמת, אריית מלכת הלילה, שהטקסט שלה הוא כזה, שים לב, נקמת השאול בוערת בליבי, מוות וייאוש בוערים בתוכי. אם זרסטרו לא ידע את כאב המוות, מידך ביתי היקרה, היא שולחת את ביתה להרוג את אביה. וזה כמובן לא תשמיע לילד בהריסתו או ברחם אמו.
לא בשלב הזה.
בשלב הזה. בוא נשמע.
זה הקטע הכי יפה שלך. מהקטעים המופלאים ביותר שנכתבו אי פעם.
כן, וזה כבר לא בייבי מוצא ולא בייבי סליפ ולא...
לא אכפת לי, אני משמיע את זה לתינוק שלי, לא מעניין אותי. מה, הוא לא יבין את המילים, אני לא מבין את המילים.
גם אני לא, עד שאני לא עברתי את זה לעברית.
אבל זה מופלא, זה מדהים.
סליחה. אז יש מוצרט של האופרות הדרמטי. אני עוד פעם, אני מוציא אותנו מהקונבנציה של מוצרט המתקתק, מוצרט של הקרמשנית ושל השנאפס ושל השנת צהריים נעימה. עזוב אותי, זה מלחין גדול. אז יש לו את הסימפוניה, יש לו את האופרות, יש לו את הסימפוניות הגדולות. פה נשמע ההתחלה של הסימפוניה 40. תראה כמה סער ופרד ומינוריות דרמטי יש בתוך עולם מוצרטי לכאורה מתוק. סימפוניה 40, סול מינור.
כמובן קטע שגם מי שלא מכיר מוסיקה קלאסית על כל רבדיה מכיר, זה
מהקטעים
הפופולריים והיפים באמת.
בחרתי לתוכנית שלך את הקטעים הכי אהובים, אבל שמראים גם את הפנים המאוד מאוד שונות של מוצרט,
כן,
הפנים
גם...
של הדרמה, או לדוגמה הנושא הזה שהמופלא מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר 21, שזה גם ז'אנר שמוצרט פיתח עד בלי די. מוצרט כותב מוזיקה, ואתה שומע את כאב האהבה, את ה... אנחנו לא ניכנס עכשיו לחייו הקשים והמרים. עכשיו, שמע את המוזיקה שמכונה המוזיקה לאלווירה מדיגן, כפי שהיא נבחרה להיות מוזיקת רקע לסרט האהבה השוודי של משנות ה-70. שים לב כמה כאב יש בתוך המנגינה המוצרטית.
מוסיקה של כאב? מעניין.
שמע, אם נתחיל לנתח את זה, לכאורה זה נורא יפה.
לא, יש בזה באמת משהו נעים ורגוע, אבל אולי באמת מסתתר שם כאב.
כי אם אתה, תכף אנחנו נעצור את המוזיקה, ותראה, זה לא מנגינה פשוטה, זה נשמע פשוט, אבל תכף אני אנגן לך אותה לפסנתר, ותראה מה יש בתוכה, שגורם לך להרגיש שזה איזה דרמה גדולה, זה לא... אתה מנגינה שאתה רץ לך בשדה טלטן ואהובתך רצה מולך ואתם מפספסים אחד את השני.
מעניין.
יש בזה משהו הרבה יותר מזה. אז לדוגמה, האם אנחנו כבר עצרנו לשנייה אז?
כן.
יש את המנגינה שעולה ופורחת שבאמת כולה זוך ותואר.
נכון.
אבל פתאום יש את החלק הזה של המנגינה. היא צונחת למטה וכבר מגלה איזה פנים הרבה יותר אפלות.
מעניין, וואו.
המנגינה הזאת שיש לה, שהיא רחבה כל כך, שהיא הולכת מלמעלה וצונחת למטה וכו', זה לא מנגינה פשוטה, זה מנגינה ש... איכשהו יש בתוכה הרבה מאוד רבדים. זה מוצרט הגדול. ואם בכל זאת אנחנו עוזבים את הרקוויים וכל מיני יצירות כאלה, שכל מי שראה את הסרט מוצרט, כמובן המפורסם, עמדאוס, כן. אז זוכר את כל הסיפורים האלה. אבל יש גם מוצרט באמת של הנשפיות הוינאיות, של מוזיקה שהוא כותב בשביל הסלון הוינאי. הוא קורא לזה סרנדה, מוזיקת לילה. ואחת המפורסמות ביותר שבהן זה כמובן מוזיקת לילה שנקראת Eine kleine Nachtmusik, מוזיקת לילה זהירה. אז הקטע הראשון, אבל הפותח הוא הקטע הכי מפורסם. הוא אומר לך, בואו, היכונו, ועכשיו תתחילו לרקוד.
וואו.
אז זה מוצרט הוינאי, מוצרט שצריך למצוא חן בעיני החברה הגדולה, מוצרט שהיה הראשון במלחינים עלי אדמות שהיה פרילנס. לא היה דבר כזה.
הוא התמסחר,
התמסחר.
על הפנים.
זנח את כל המסגרות של הכנסייה ושל השלטון ושל הצולה ואמר, אני יושב בוינה ומקבל הזמנות. ולכן הוא מת חסר כל כמובן ונקבר בקבר אחים בוינה בסוף ימיו. אבל זה מה שקרוי, אנחנו לא רוצים לסיים בבטון כזה פסימי.
אבל גם כשהוא התמסחר הוא נפלא, בואו גם נאמר את האמת, אבל כן.
לא, לא, לא. ובתוך, מתוך מוזיקת לילה זהירה, הייתי רוצה שנשמע את הקטע האחרון דווקא. תראה כמה חדווה יש באותה מלחין שיש בו גם את הכאב וגם את הצער, וגם את היופי הכי גדולים שנכתבו במוזיקה.
אז בואו נשמע ונודה למלחין ולמנצח, פרופסור משה זורמן, תודה לך על הפינה הזאת, תודה. אולי ננצל את המוסיקה של מוצרט כדי להמשיך ולדבר עם עמית אברון, חוקר המוסיקה והמוח מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון, ומרצה באוניברסיטה הפתוחה שנמצא איתנו. דיברנו הרגע עם פרופסור משה זורמן, שהוא לא רק מוסיקאי, הוא גם מלחין, מאבד, בעיקר מנגן, אני לא יודע אם בעיקר, אבל הוא מנגן. האם יש יתרון בלנגן או נגינה עצמה, היא עושה משהו למוח? אוקיי, הבנו שמוסיקה משחררת כמאזין. זאת אומרת, ההזנה פסיבית למוזיקה, היא משחררת דופמין, אמרת, ויש עוד כל מיני דברים שמשככי כאבים וכו'. האם יש יתרון בלנגן? אני לא יודע עד כמה ילדים היום מנגנים, בעבר זה היה מאוד נפוץ.
לא, זה עדיין נפוץ, אני חושב, ויש יתרון אדיר, זה מה שנקרא גמישות מוחית או פלסטיות מוחית, ותשמע, ברגע שאתה מאמן את המוח שלך מצד אחד בצורה סנסורית, להקשיב לניואנסים הדקים של מוזיקה, מאמן את הזיכרון שלך ולזכור, תחשוב על קונצ'רטו לפסנתר, יש בו 30,000 תווים שאתה צריך לדעת בעל פה כדי לעלות על הבמה. אז גם הזיכרון הקצר וגם הזיכרון הארוך עובדים. אבל מה שעובד בעיקר זה היכולת המוטורית להפיק תנועה באמצעות האצבעות.
יש פה קורדינציה, יכולת מוטורית. וטיימינג,
בדיוק.
וואו.
ומה שרואים זה שאצל מוזיקאים שהתחילו מוקדם, אני מדגיש את המוקדם כי בפלסטיות מוחית, the younger the better, כלומר, ככל שמוקדם, השינויים יהיו יותר דרמטיים.
שילחו את הילדים שלכם ללמוד לנגן בגיל שלוש. צעיר. גיל שלוש,
אולי ארבע. בתוך הרחם כבר, אם אפשר.
ממש.
כן. אז מה שרואים זה קליפת המוח המוטורית, או הרצועה המוטורית במוח, שהיא אחראית על תזוזת האיברים השונים שלנו. אתה רואה אותה כאן במוח שלנו באדום.
שזה במרכז המוח, מרכז בחלק העילי.
כן, בחלק העילי, אוקיי. אבל זה גם יורד כלפי מטה במרכז של המוח.
כן.
אז החלקים שאחראים על תזוזת האצבעות, אצל מוזיקאים, גדולים יותר, נרחבים יותר. ממש רואים שוני ברצועה המוטורית אצל מוזיקאים, אבל לא סתם, אלא בהתאם לכלי הנגינה. למשל, אצל כנרים, רואים את זה רק בצד ימין, את השינוי הזה. כי צד ימין של המוח שולט ביד שמאל. וכנרים צריכים להפעיל מוטורית בצורה עדינה, רק את יד שמאל שלהם. יד ימין בעצם מושכת בקש.
עצבוע, נכון. האצבעות, כן, שרצות.
לעומת זאת אצל פסנתרן, כמו אצל פרופסור זורמן, אם הייתי יכול לסרוק את המוח שלו, הייתי רואה את השוני המוטורי הזה, ממש בלגן שלם, אבל הייתי רואה את האזור ששולט על האצבעות, גם בצד ימין וגם בצד שמאל, נרחב יותר וגדול יותר.
האם חליל צד? האם רק צד אחד פועל בגלל הצד של החליל?
לא, אבל בכלי נשיפה רואים את אזורי השפתיים והלשון מפותחים יותר. אז שוב, הייצוג המוחי של ההפעלה של האיברים הללו גדול יותר אצל מוזיקאים, ואחד האנשים המפורסמים ביותר שניכר אצלם השוני הזה זה אלברט איינשטיין. אז יש המון מיתוסים סביב המוח של איינשטיין, היה גדול יותר.
אין, האם הוא גדול, נכון, הוא נשמע.
מוח רגיל לחלוטין, פרט לרצועה המוטורית בצד ימין.
למה? כי?
כי הוא התחיל לנגן כינור מגיל 4.
וואו, זאת אומרת, עוד סיבה לשלוח את הילדים ואת הילדות, כמובן ללמוד לנגן, וזה באמת ממש פיתוח פיזי של אזורים במוח.
נכון, עוד אזורים שמפותחים במוח זה מה שנקרא כפיס המוח, או קורפוס קלוסום, החיבור בין ימין לשמאל. ותחשוב על העבודה המשותפת שימין ושמאל עושים אצל מוזיקאי. וכמובן אזורי שמיעה, מה שמבטיח שמוזיקאי הוא גם טוב יותר בלמידת שפה שנייה ובכלל בכל הכישורי השפה. יש קשר, קשר חיובי בין אינטליגנציה מילולית, שפתית, לבין יכולת מוזיקלית.
וואו, אז זה הדבר הנכון.
זה הדבר הנכון ללמוד.
אולי לא חובה להשמיע לתינוק בח או מוצרט, אבל כן כמעט חובה לשלוח את הילד בין השלוש, ארבע, ללמוד לנגן.
לפחות לנסות, אלא אם כן הוא נופל ב5% שהם מיוזים, ואז אין מה לדרוש ממנו לנגן או ליהנות ממוזיקה. אבל בהחלט מוזיקה משנה את המוח בהתאם לכלי הנגינה, וזה בוא נגיד גולת הכותרת של הגמישות המוחית, זה מוח של מוזיקאי.
טוב, זה היה מרתק. ראשית, אנחנו כמובן נודה לך על שעתיים מרתקות, ואתה כמובן תמיד מוזמן להגיע לכאן. אז אנחנו קודם כל נודה באמת לחוקר מוסיקה ומוח המרתק שהיה איתנו כאן, עמית אברון, זה באמת היה מרתק, תודה לך. מאוניברסיטת גולדסמית שבלונדון, הוא מרצה באוניברסיטה הפתוחה. ונודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון. על הביצוע הטכני, די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. ואנחנו מזכירים לכם שאפשר להזין לנו לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן עוד, או כאן אודי, כאן בעברית אודי באנגלית. היישומון הוא חינמי ואתם מורידים אותו באמצעות חנות האפליקציות שנמצאת אצלכם בטלפון, וכך תוכלו אגב להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות. ועוד מיד אחרינו ההפתעה, גואל פינטו עם התוכנית גם כן תרבות, תוכנית מרתקת. אנחנו כמובן מודים לכם על ההזנה. לסיום, בוא נחלץ את התובנות שבעצם הרווחנו. אתה אומר שלהשמיע לתינוקות מוצרט,
הייתי מתחיל במשהו עקרוני הרבה יותר. מוזיקה איננה פעילות רק של חוש השמיעה, יש בה מוטוריקה, ויש בה רגש, ויש בה זיכרון ונוסטלגיה.
אפילו אתה אומר שאנחנו שומעים לא רק באמצעות האוזניים.
מכיר את המיתוס הזה של 10% של המוח פעיל. אז
כן, זה לא נכון.
זה לא נכון, 100% מהמוח שלנו מופעל על ידי מוזיקה. אז א', חומרים כימיים משתחררים של עונג והנאה, ושל שיכוך כאבים. והמוטוריקה שלנו מופעלת, אנחנו הולכים וצועדים בקצב של המוזיקה. ולימודי מוזיקה עוזרים לפתח את המוח, וזאת לא קלישה, אלא
ממש. נשמע שהמוזיקה היא רק חיובית, יש פן, אפילו היא עוזרת לנו, אנחנו מסונכרנים לפי מוזיקה, אנחנו אפילו נוהגים בפרעות אם המוזיקה היא קצבית מדי.
אגב, השיר הנהיגה האהוב ביותר, ואולי אפשר לסיים איתו, זה Highway Star של Deep Purple.
הנה, עם די-ג'יי מקלר, אתה יכול להשיג את השיר?
לפי סקר של ה-BBC.
מה השיר האהוב ביותר?
האמת שבזה המספר 2, מספר 1, Don't Stop Me Now של קווין.
Don't Stop Me Now של קווין.
שיר הנהיגה האהוב ביותר על נהגי אנגליה.
אבל טוב, בוא נלך לאנדר הנהיגה האהוב ביותר, שזה כמובן אנדר התוכנית שלנו, שככה עולה מחקר, ממחקר שהמצאתי עכשיו. גם לא פחות קצבי ומרגש. פחות.
קצת פחות קצבי וקצת פחות מרגש.
אנשים נעצרים בצד הדרך ועוברים לקורקינטים, כמחאה על האנדר. שוב אנחנו מודים מעומק הלב לחוקר מוסיקה ומוח המרתק, עמית אברון, זה היה מרתק, ואנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית חדשה. מיד אחרינו גואל פינטו שכבר נכנס לאולפן עם הפמליה שלו, ארוחה עם שלל אייטמים בתחום התרבות וכו'. להתראות, יום נעים.